ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM, יהודה שלזינגר ויריב אופנהיימר.
תתפוס רגע מיקרופון עד שאני מתיישב, עד שאני מסדר. תתפוס אותו רגע, תגיד בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
מה שלומך? מרי קריסמס, אתה יודע.
חג, אוי, השם ישמור אותך. חג שמח, ערב חנוכה. רגע, אורות, אורות. כמה אור, כמה אור מחכה לנו בשבוע הקרוב.
יש לך איזה לוק דומה קצת לסנטה קלאוס לפעמים, אתה יודע?
לסנטה קלאוס.
כן, יש משהו כזה.
אני לא יודע מי זה. אנחנו אצלנו זה החשמונאים, יהודה המכבי.
גם אצלנו.
יהודה.
אתה יודע, אנחנו לא סוגרים את ה...
היא כבר עושה לי פרצופים. אני אוהב את כולם, כל אחד שאיש איש באמונתו יחיה.
אז בוא, רק שלמען הסדר הטוב, יש 188 אלף נוצרים בישראל, אז מרי קריסמס לכם.
כן, נשמע, אבל זה שאתה מתחיל בזה...
ידעתי,
למה?
כי רציתי לשים את הכדור
שאתה... אני בעד לתת את המקום. לא, באת להרגיז בבוקר.
לא, אני אגיד לך.
לא, באת להרגיז. קודם כל, ערב חג החנוכה, זה חג שמח.
זה בערב.
לא,
אבל... כל דבר בעיתו.
לא, אבל... עכשיו, ברצינות, יריב?
כן.
זה התשטוש של מדינת היהודים. זה התשטוש.
זה התשטוש של המדינה היהודית. אתה רוצה שנעשה דיון רציני על זה?
אין לי בעיה שתגיד מרי קריסמס, מה שאתה רוצה. אבל קודם כל מתחילים עם חג החנוכה, אור גדול, יהודה מכבי, חשמונאים, הכל.
פח שמן קטן.
ולהגיד לכולם חג שמח. ואחר כך תגיד, וגם יש, ברוך השם, גם קצת אוכלוסייה נוצרית, שיהיה להם חג שמח. אין לי בעיה.
אחד, חנוכה זה היום בערב, והקריסמס זה הבוקר, זה אחד. שתיים, אצלנו בבית אין עץ אשוח, אבל יש, תהיה היום הדלקת נרות וסופגניות וכל הדברים האלה. זה ברור לחלוטין מי בא מאיפה הוא מגיע.
זה נכון, אבל תדע לך.
רק אנשים שלא בטוחים בעצמם, לא מסוגלים שנייה להסתכל שיש גם עולם מסביב.
זה טשטוש, אחי.
ויש חוץ מראש השנה, יש גם סילבסטר.
הכל בסדר, אבל אתה מטשטש.
רגע, זה לא רק חג נוצרי, זה גם חג בינלאומי. ובכל זאת, ישראל פה מאוד חריגה שעבורנו זה יום עבודה רגיל, ובכל העולם זה היום הכי משמעותי בשנה מבחינת החברה והדת. אבל בוא נמשיך הלאה, זה לא הנושא הכי מעניין.
אני אגיד לך למה זה קצת כן הנושא.
אוקיי.
כי בסוף, 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 זה מתקשר לכל האירוע מאוד 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 גדול שבו אנחנו נמצאים, ואני לא מדבר רק על מלחמה, אני מדבר על מדינת היהודים, בארץ היהודים, במדינת ישראל. בסוף, מה שיתפוס אותך, מה ששומר אותך, זה הזהות היהודית. כשאתה נוסע ברכבת בצרפת, ונוסעים איתך פורטוריקנים ומקסיקנים וצרפתים ומוסלמים ונוצרים, אתה איבדת, הצרפת למשל איבדת הזהות שלה, אתה לא מרגיש זהות. כשאתה תמשיך לטשטש את הזהות שלך פה, ואתה לא תבין שבסוף, העובדה שאתה במדינת היהודים, בגלל שאתה יהודי, בגלל שיש לך מסורת, בגלל שיש את הדבר...
אז אתה יודע מה,
כל העומק של הדבר הזה, בדיוק נוגע בדבר הזה. עכשיו אני אומר לך, אני לא אנטי. יש נוצרים במדינת ישראל, אנשים מקסימים, טובים, תן, צריך לחגוג בסדר. אבל הטשטוש, עכשיו, דרך אגב, כל אחד מה שהוא עושה בבית, לבריאות.
שלזינגר, שכנעת אותי.
רגע, רק תן לי להשלים את העניין הזה, כי זה כן קשור אליך. אתה יודע מה, כן מזעזע אותי?
כן.
ועוד פעם, וכל אחד יעשה מה שלו, אבל כשזה הופך להיות באזור של הפרסיה, לצורך העניין, ב, לא יודע, במשרדי ממשלה, בדברים כאילו של, של הציבוריות, בסדר? ששם פתאום אתה רואה כל מיני, מישהו הראה לי תמונה שעוד השרון את כל הפמפקין ואת כל הדברים האלה אז של הלווין וכל הדברים אני חייב להגיד לך זה עושה לי
אתה משתלב מצוין עם הכתום שלך עם הפמפקין
זה עושה לי כבש
חשוב על זה פעמיים
מדינת היהודים בארץ יהודים שיהיה לכולם חג שמח
אז תשמע אתה יודע מה שכנעת אותי קצת שזה חלק מהנושא כי הסיפור כאן זה לא רק היהדות, הסיפור פה זה הישראליות, והסיפור פה זה מה זאת היהדות. האם היהדות שלי זה היהדות שראיתי בתשדיר הזה שרץ עכשיו מטעם הממשלה, שרואים כמובן רק גברים כמובן, לובשים כיפות, מדברים על זה שאנחנו ממשיכים את המלחמות ואת המלחמות, תשדיר שהוא כולו עדתה פשיסטית, זאת לא היהדות שלי. היהדות שלי היא לא כזאת, היהדות שלי היא אחרת, אני לא רוצה להיות פה חיקוי שלי יפין, כן? אבל יש פה גם את האלמנט של הישראליות, ויש פה את הפרשנות ליהדות. אני, אין לי שום בעיה עם חג החנוכה. להפך, אני חוגג אותו ושמח על כך, ומחנך את ילדיי לחגוג את חג החנוכה. אבל לא כחג שמקדש את המלחמה, ואת המוות, ואת הצורך להרוג את הצד השני, ואת כל הדברים האלו. ולא חג של הדתה, ולא חג שבהכרח מחייב את זה שיש וקיים אלוהים, כי אני לא מאמין בקיומו של אלוהים. ויש משהו ביהדות שאתה מדבר עליה, שהיא מביאה את המדינה ואת החברה למקומות לא טובים. וחלק מזה, אני היום האנדרסטייטמנט, כן, לא טובים, משיחיים, אלימים, נטולי מוסר וערכים. וחלק מזה זה גם חוסר היכולת להסתכל רגע לא רק על המדינה שלנו כל הזמן ועל עצמנו ועל היהודים. להסתכל גם על מה שקורה בעולם, להסתכל גם על מה שקורה בחברה שלנו שיש בה גם אנשים שהם אינם יהודים, ולהסתכל גם על עוד דברים, אתה יודע, לא להיבהל כל כך, מי שכל כך מפחד ונבהל מזה שיש עוד חגים של עמים אחרים, ויש סילבסטר, ויש קריסמס, ויש הלווין, זה לא דברים כל כך מבהילים. אני לא מפחד על הזהות היהודית שלי, אם אני פתאום רואה את מנהגים של עמים אחרים שמוצאים חן בעיניי. אני מכיר לא מעט אנשים לא דתיים שעושים סדר פסח, מגיעים לא יהודים שעושים סדר פסח, כולל נשיאי ארצות הברית שלא היו יהודים ועושים את זה. מה זה כל כך, אתה חושב שבנוצרות באים אליהם אומרים איך העזתם לעשות סדר פסח, זה של היהודים, זה לא של הנוצרים? קצת להירגע, קצת להיפתח, קצת להיות פלורליסט, ובעיקר להאמין בערכים, לא להאמין בסיסמאות ובכוחנות ולאומיות וכל הדברים האלה. אבל
מה אתה חושב, כן, שיקרה למשל בעוד 40-50 שנה? למשל, ביוצאי ישיבת ההסדר או אנשי הציונות הדתית העמוקה, בסדר? מי ישמור על הזהות היהודית שהמדינה הזאת תמשיך כמדינה יהודית? מי ישמור את זה יותר טוב? יוצאי ישיבת ההסדר בקריית שמונה או ירוחם, או אנשים בעוד השרון שחוגגים עם פרמקין?
תראה, אם הייתי בפוזיציה, הייתי אומר לך מיד שלא הם ולא, אבל אני לא בפוזיציה, אני אומר לך את האמת.
מה ישמור? מה ישמור?
אני חושב שזהו,
שאתה תהיה מדינה, כדי לא להפוך לצרפת עם ברכבת קוסטריקנים ופורטריקנים וצרפתים ומוסלמים ונוצרים.
קודם כל, אל תזלזל כל כך.
כדי שאתה לא תהיה, כדי שאתה, אני לא מזלזל באף אחד.
לא, אבל צרפת זה לא איזה אוסף של, לא, סליחה.
לא, אני זוכר, אתה יודע, זו הייתה חוויה אדירה, שאני נסעתי שם ברכבת ואני קולט שאין שם אף אדם שהוא כאילו, אתה יודע, התשטוש הזה. אז אני שואל אותך, בעוד 50 שנה, מה ישמור עליך פה? מה ישמור עליך פה בסוף כמדינה יהודית?
אני אענה לך על זה.
מה תהיה הייחודיות שלך?
אני אענה לך על זה. אם לא נספח את השטחים, אז יהיה פה רוב יהודי. אם יהיה פה רוב יהודי, ואנחנו נשאר מדינה דמוקרטית, אז חוק השבות שומר על המדינה הזאת כמדינה יהודית, כי הוא מאפשר לכל יהודי לעלות לכאן. יהודי דתי, יהודי חילוני, יהודי חרדי, כל יהודי שרוצה ליברלי, שמאלני, ימני, כל יהודי שרוצה לעלות לכאן יכול לעלות. זה מה שישמור על, על, על הציוויון היהודי של המדינה. עכשיו תראה, יש עניין, אני לא הייתי מזלזל בצרפת, שצרפת זאת רפובליקה, וברפובליקה הזאת יש ערכים, ויש ערכים של דמוקרטיה ושל שוויון ושל הפרדת הדת מהמדינה ושל חופש של האדם. לא ערכים שהייתי מזלזל בהם כל כך, אולי אפילו הייתי מאמץ חלק גדול מהם. ולכן כשאתה מסתכל על הנסיעה המקרית שלך בתחתית, אני מצא לך לנסוע גם בישראל ותראה הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד מקומות, לא כולם יהודים, וזה בעיניי לא דבר רע. אבל אני כן חושב שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, מכיוון שהיא בסוף המטרה שלה לשמש בית לאומי לעם היהודי, אבל לכל היהודים, לא רק ליהודים שחושבים כמוך מישיבת ההסדר בירוחם.
יש שני דברים שאמרת שכאילו הכנתי לי חומרים, לא רבים יודעים, אבל כאילו הפלגנו. אני בכלל רציתי לפתוח עם הסצנה המטורללת שלך, סיפרת לי לפני שנכנסנו לשידור, שבמסגרתו אנשי תל אביב, זה בעיקר תל אביב, עוד הרבה מאוד אנשים במדינה, שאין להם ממד, חושבים פעמיים עם איזה פיג'מה הם הולכים לישון בלילה, שלא יהיה פיג'מה חוזרת מאותו לילה, כי בסוף כולם נפגשים למטה במקלט.
אני אגיד לך, אנחנו עוברים עוד לילה כזה שמזכיר לי את מלחמת המפרץ, אנשים צעירים לא מבינים על מה אני מדבר.
לא.
ואצלנו בבניין אתה צריך לרדת במדרגות. ההזעקה זה הנטל המשני. הבעיה היא שיש אנשים עם כלבים שעומדים בחדר המדרגות, ואתה צריך, זה כמו walk of shame, אתה יורד למטה, והכלבים נובחים עליך, ומאירים את ילדיך, זה דבר נורא. וגם ההתלבטות לפני השנה, מה ללבוש, תשמע, אתה לא יכול להופיע פעמיים עם אותה פיג'מה. זה כבר מתחיל להיות עניין אופנתי. מסיבת הלילה של דיירי הבניין. אבל אם כבר, בוא נדבר רציני, אני כועס על הפריפריה. תראה איך הפריפריה מנותקת. אנחנו יום אחרי יום הולכים למקלט, ובשלומי,
ובנהריה. וזה לא פותח מהדורות חדשות.
חיים כרגיל. הם מנותקים שם בקריית שמונה.
הם יוצאים לסרטים, הם מדליקים.
כן, אנחנו צריכים לישון עם החרדות האלה.
אוי, נאמבר קסום ונפלא.
שאלה אחת יש לי אליך, אתה מבין בפוליטיקה. כמה הזקות עוד צריכות להיות על מנת שנקבל הכרה כאזור קו עימות? זה מה שמעניין אותי. מתי אני אוכל לשלם קצת פחות מס?
אתה רוצה שיפנו אותך אולי? בואו נעשה דבר כזה. וזה אולי תמצית האירוע. האם אתה תמשיך להיות מופגז? האם אתה תרצה לעלות על האוטובוסים ולהתפנות נגיד לפריפריה?
אני לא רוצה לעלות על אוטובוסים באופן כללי.
לא, כמו שפינו למשל את קו העימות בצפון. האם היית מתפנה? לא היית מתפנה. שם הכל תמון לדעתי באירוע הזה. כי אתה אומר, וואלה, עם הטיל וזה. בסוף אנחנו גם, גם בטוב. אבל הרמת לי לכמה הנחתות מאוד מאוד משמעותיות בדברי הפתיחה שלך. קודם כל, אני חושב שאי אפשר, אתה יודע, אתמול, אתמול שמעתי את ינון משמיע פה, לדעתי זה היה לברק, אחד הקטעים שבו אתה מופיע. וזה גם קטע נפלא, אני גם רואה שבאת מוכן לדבר הזה, אבל בוא נשמע.
אתה לא מבין ינון, את זה שהם רוצים לחסל, לשרוף אותך, לגרש אותך, לעשות לך פרעות קישינב, ינון. מה שהם עשו בחברון ב-29, בלי שום כיבוש ובשום בלבוש, אתה לא מבין
ינון,
את זה?
ינון, אתה חי בסרט, ואתה יודע למה אתה חי בסרט הזה? כי אתה בבועה, כי אתה לא פוגש את האנשים האלה, כי אתה לא פגש את הפלסטינים מימיך. אני אמור...
ינון בבועה?
אז בוא נגיד לך.
ינון בבועה, יריב אופנהיימר.
תעשה את הספיץ שלך ואני אענה לך.
לא, כאילו באמת, אתה יודע, ראיתי אחר כך שהתקוטטתם על זה בטוויטר, אבל אתה יודע, זה בדיוק חלק מהדברי הפתיחה שאמרת פה עכשיו. הרי לכמה עוד זמן אתה תמשיך להחזיק בדעות המטורללות, הלא רציניות, האלה שכאילו, אתה יודע, מחבלי החמאס באו ואמרו לך, הנה, 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 כל מה שחלמתם כל השנים, תכף אני אקריא לך טקסט של אבידה בכר, כל מה שחלמת עליו כל השנים, כל התזה הזאת של רק אם נברח, ורק אם נתרפס, ורק אם ניתן, ורק אם ניסוג, ורק אם נכניס, ורק אם כל הדברים האלה, רק זה, רק יש לנו עם מי לדבר וזה, כמה, כאילו, ינון או ינון כמשל לימנים, אנחנו חיינו בבועה, הבועה הזאת התפצצה לכם בפנים, אנחנו ראינו שבסוף עומדים מולנו מפלצות אדם, דרך אגב זה גם בעזה, דרך אגב זה קורה גם עכשיו באיוש, זה לא האנשים, זה לא הכיוון, זה לא הדיבור, בגלל זה כל מה שגם אמרת בהתחלה, כאילו של לא משיחיים, וכל החבר הברוטליים, בסוף זה מה שעובד, עם כל הצער שבדבר, כי אנחנו משלמים מחיר כבד ונהרות של דם, אבל בסוף, 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 גילינו שכל השיטה שלכם, של רפיסות, ובריחה, ונסיגות, וכל הדברים, זה לא עובד, ואין את המילה שלום, אתה יודע מה הדבר שהכי ידים אותי? דווקא במחנה שלך, כן. כשאיר גולה נכנס, שהוא נבחר, הוא עשה נאום שלם, לא היה שם פעם אחת את המילה שלום.
תשמע.
כי אולי אתה אחרון המוריקנים, אתה אחרון שבאחרונים, שבאמת מאמין, לא בשלום, גם אני מאמין בשלום, אני פשוט לא מאמין שהחלאות אדם, המפלצות אדם שנמצאות בצד השני, רוצות את הדבר הזה.
אני צדקתי כשדיברתי עם ינון, מכיוון שאני דיברתי על הפלסטינים שהם אינם חמאס. אני דיברתי על הפלסטינים, בין היתר, שנלחמים ונהרגים עכשיו בג'נין, במלחמה מול החמאס. יש כאלו. לא רק שיש כאלו, הם לא איזה קבוצה איזוטרית קטנה מסכנה שהולכת לסמינרים של שלום. מדובר פה בהנהגה הפלסטינית, שיש לה היום רוב על פי הסקרים אחרי השביעי באוקטובר, כי החמאס הוא גם לא פופולרי עכשיו בגדה, וגם לא בעזה. ואני דיברתי על כך שיש לך בצד השני מי לעשות הסכם. אבל מה לעשות שגם ינון מגל, עזוב, הוא שדרן, נתניהו חיזק את אותן חיות אדם שינון מגל דיבר אליהם. מי שחיזק את החמאס, חיזק את המפלצות שינון מגל דיבר עליהם. ומי שמחליש את הרשות הפלסטינית שעכשיו נלחמת בחמאס בצפון השומרון, בדבר דרמטי, אז הוא מנסה להביא אותנו לחורבן. אני, מה לעשות? אתה יודע, אני אין לי שום בעיה להגיד לפעמים שטעיתי. טעיתי למשל שחשבתי שאולי באמת אפשר קצת להכיל את החמאס באישורי עבודה, והם לא יתקפו. אבל זאת לא הייתה האג'נדה שלי. האג'נדה שלי הייתה ונשארה לפתור את הסכסוך. כי כשפותרים את הסכסוך, כמו שעשינו עם מצרים, כמו שעשינו עם ירדן, כמו שעשינו עם ערבי ישראל שביטלנו את הממשל הצבאי, וקצת כמו שעשינו בגדה עם הרשות הפלסטינית, לא יודע כמה זמן זה יחזיק, אנחנו מנסים לרסק את זה. כשיש לך הסכמים, עובדה שיש לך ביטחון, עובדה! זה לא איזה המצאה, זה לא עכשיו תיאוריה שהבאתי משום מקום. זאת עובדה! הסכם שלום מביא ביטחון. אפילו אם האחים המוסלמים במצרים לוקחים את השלטון ומורסי מהאחים המוסלמים שם, הוא לא מבטל את הסכם השלום עם ישראל. וכשיש לך סיטואציה שבה אתה מאכיל את המפלצת, וזה מה שהממשלה שלכם עשתה, ושאתם מחזקים את החמאס, אז אתם חיזקתם את החיות אדם. לכן ינון מגל בעניין הזה, אתה יודע, הוא צודק בזה שהם חיות אדם, אבל הוא יכיל אותם.
ברור לך שיושב עכשיו מישהו...
אני בעד לעשות הסכם עם מישהו שהוא לא חיות אדם.
ברור לך שיושב עכשיו מישהו שלקח את הקטע של ינון מגל צודק וחותך לך את הדבר הזה, ועכשיו זה רק
כל עוד הוא מעיית את שמי נכון, אני מוכן לכל דווקא.
אני בגלל זה אני חושב שאתה לא באמת, אתה לא באמת, אי אפשר באמת להאמין בדברים שאתה אומר, בסדר? אתה אומר את זה כי אתה עדיין מאוד מאוד יוניק, אתה עדיין מאוד מיוחד, ובגלל זה גם מראיינים אותך, דרך אגב. זה בדיוק כמו שלעניות דעתי, יאיר גולן הוא ימני בארון. יאיר גולן הוא ימני בארון, יאיר גולן היה אחד הדואל שוכן.
אני אגיד לך על עצמי.
היה זה, לא, אבל מה מעניין במה שאתה אומר?
אפילו לא בצחוק, לא, עכשיו אפילו לא בצחוק.
על מה?
תאמיני שאם הייתי, לא, על עצמי, אם הייתי מגמגם איזה גמגמונצ'יק קטנצ'יק לכיוון הצד השני, הייתי אורח בכל האולפנים והייתי מרוויח יותר כסף. אולי הייתי מקבל אפילו תוכנית אצלך
ב-14. היום אין שמו, היום הכל שלך הוא זה. אני עובר איתך רק לסיום הסשן הזה. יש עכשיו איזה קטע שאתה וחבריך כאילו מאוד מאוד מתלהבים מזה שהרשות הפלסטינית נלחמת בחמאס ונלחמת בפתח וכל הדברים האלה. כן, מה זה מאוד מרשים.
עם משכורת של חצי משכורת כי סמוטריץ' גונב להם את הכסף, די מרשים.
יריב, עם יד על הלב, הרשות הפלסטינית מנצחת במלחמה בחמאס, בסדר? בוא נגיד עוד איזה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אתה הולך לגור תחת הרשות הפלסטינית?
לא, למה שאני אעשה את זה?
אז בוא, כאילו לא מדובר בזה צדיקים תמימים שיתנו ביטחון, לא, כי אתה יודע שישחטו אותך שם. כי אתה יודע שגם עליהם אי אפשר לסמוך. וזה בדיוק העניין. אז כל הזמן מוכרים לנו, רק שנייה, הקשבתי לך, תן לי רק שנייה להשלים הדבר הזה. הם נלחמים עכשיו בחמאס, דרך אגב, לא כדי שיריב אופנהיימר מרישן בתל אביב או ירד בתל אביב למקלט עם פיג'אמה אחת בלילה בזה. הם נלחמים עכשיו בחמאס כדי שלא יעשו להם ג'ולני, כדי שלא יעשו להם סוריה, כדי שלא, שהם לא יפכו, שהחמאס לא יהיו מורדים, שיסלקו אותם מהשלטון. אז קודם כל, בואו ניקח את זה בערבון מוגבל. זה שאנחנו גם מרוויחים מהעניין הזה, זה גם בסדר. אבל זה לא שעכשיו שוטרי הרשות הפלסטינית כל כך אוהבים אותך, וכל כך רוצים לשמור על השלום, וכל כך הם רוצים לשמור על עמדת הכוח שלהם. בואו נשים את הדברים קודם כל זה. עכשיו אנחנו גם מרוויחים מזה. להגיד לך שהאנשים האלה שמשלמים לטרוריסטים, שיש להם קצבאות למשפחות של מחבלים, להגיד לך שהחבר'ה האלה שמסתובבים עכשיו עם RPG, שזה לא יתהפך מחר עליך, עלינו, על כפר סבא, על כבר ראינו כמה פיגועים לאחרונה, בשנים האחרונות, היו של שוטרים פלסטינים.
שלזינגר.
בוא, אז כל ההתפארות הזאת של הנה עכשיו שוטרים פלסטינים נלחמים בחמאס, קודם כל, זה קודם כל קצת לזרות חול בעיני הציבור. אתה לא היית הולך לגור שם, אתה לא היית עומד מול שוטר פלסטיני רגוע, אתה לא יכול לעמוד מול שוטר פלסטיני ולחשוב שהוא לא ייתן לך אחת בין העיניים. בואו ניקח את זה בערבון מוגבל, מול הצד השני נמצא אויב, דרך אגב, זה, ברוך השם, עכשיו קצת מתעוררים, אבל בצד השני... יש אויב קשה, זה שמחזיקים RPG, זה סופר מסוכן.
שלזינגר.
זה מחר בכפר סבא.
בוא אני אגיד לך משהו, זה יתהפך עליך. אתה יודע למה זה יתהפך עליך? כי אם אתה תמשיך לשלוט בהם, ואתה תמשיך לרמוס את זכויותיהם, ואתה תשלח עוד מתנחלים אלימים למרר את חייהם, בסוף זה יתפוצץ. על זה אין לי ספק. אני לא אמרתי שהמצב הנוכחי הוא מצב טוב. הוא לא מצב טוב. יגיע היום שנקבל גם קטסטרופה משם, גם אם הרשות הפלסטינית תהיה חזקה, לא בגלל שהם רוצים להרוג אותנו, אלא בגלל שאנחנו מתעללים בהם. ואם היית מכיר את השטחים, היית, גם לא היית רוצה ללכת לגור שם, לא בהתנחלויות, לא כפלסטיני.
כולם חיים בבועה, חוץ ממך, זה מדהים.
לא, חוץ ממני, אבל יש, אתה יודע,
אני קצת מסתובב שם, קצת הרבה. דרך אגב, גם בעזה קצת, יותר ממה שאתה מסתובב.
אז תבוא איתי פעם, ואני אראה לך בדיוק.
וגם קורא את זה,
איך לא היית יכול לחיות שם ולו דקה. אני אגיד לך משהו.
אין בעיה, אל תגזרו על עצמכם טרור, זה כמו בעזה, מה זה לא יכול?
קיבלתם את רצועת החוף,
אבל אני מתייחס רק למה שאתה אומר. קיבלתם את רצועת החוף היפה ביותר בעולם, יכולתם להפוך את זה לסינגפור, קיבלתם אפילו שם מבנים, קיבלתם זה, זה עם שבוחר בטרור, זו קאט שבוחרת בדם.
אני לא יודע במה הם בוחרים, אני יודע במה אנחנו בוחרים תמיד.
אז זה לא אנחנו בוחרים.
עכשיו
אנחנו בוחרים לכבוש אותם, אנחנו ברחנו משם, אנחנו גירשנו 10,000 אנשים משם. ובמקום להפוך את זה לסינגפור, הם הפכו את זה לארץ מנהרות ודם.
הרשות הפלסטינית נלחמת בחמאס, בין היתר כי הם באמת רוצים לשרוד. אבל מה זה הם רוצים לשרוד? יש להם אידיאולוגיה. האידיאולוגיה שלהם היא לא דתית משיחית, היא לא ג'יהאדיסטית, האידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה הרבה יותר חילונית, הרבה יותר פוליטית, שמדברת תמיד על פתרון שתי המדינות. עכשיו, אם נושיט להם יד ונלך איתם לפתרון שתי המדינות, יש סיכוי לאזור הזה. אם נתעלם מהם, החמאס ינצח.
בקיצור, רצית להשלים את דבריך? סליחה שהתפרצתי בשביל הברק הזה, לא בשבילי?
יש לי תחושה שתהיה לנו עוד הזדמנות אחת או שתיים להשלים את דברים.
כי בעיניי כמובן כל מה שאמרת הוא נכון, חוץ מזה שהוא טעות מוחלטת לגמרי מהיסוד.
אז בוא אני אספר לך משהו מהשטח.
רק הנתון האחרון, לא, שלחו לי בצדק, זה משהו נורא, לפי סקר של אוניברסיטת ברזט, 63% מהעזתים תומכים בטבח, ובקרב ערביי יוש, התמיכה בשביעי באוקטובר, באונס הילדים, ברצח, ברצח הילדים, באונס הזה, 85% תומכים בשביעי באוקטובר.
אני מכיר מספרים אחרים, אבל אני אבין לך אותם לשבת. לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
זוב, נו.
אתה יודע, כשמדברים היום, עזוב עכשיו את כל הסיסמאות הגדולות, בוא נדבר על דברים שאנשים לא יודעים. כשמדברים היום עם פלסטינים, ויוצא לי לא מעט מהגדה, אתה יודע, שהם אומרים על מה שאנחנו עושים בעזה, שזה היום ונורא וכל זה, אבל מהר מאוד הם עוברים לחיים של עצמם. הסולידריות שלהם עם עזה ירדה באופן משמעותי, והם מספרים לך על זה שהחיים הפכו להיות בלתי נסבלים, על זה שהם נכנסים לאוטו, והם לא יודעים איך הם יגיעו למקום העבודה שלהם, גם בגלל המחסומים, גם בגלל אלימות המתנחלים, שיום יום הם חיים בפחד ואין להם למי לפנות. לך יש צבא, לך יש משטרה, לך יש לך בתי משפט, יש לך בתי כלא, להם אין את כל הדברים האלה.
יריב, שלא יבחרו בדם. הם רוצים את הדם שלך, הם רוצים אותך בים.
המתנחלים מכים בהם.
תפסיק עם זה, לאף אחד מאיתנו לא קם בבוקר ורוצה להרוג פלסטינים.
המתנחלים מכים בהם.
הם רוצים להרוג אותך, בגלל זה הם חיים במצב הזה.
תראה כמה אתה אטום, אתה לא מסוגל שנייה לשמוע ולהגיד.
אני שומע, אבל אני בהלם כל פעם חדש.
אתה לא רוצה לוותר על השטחים, כי זה ארץ אבותינו והכל? לפחות תתנהג שם כמו בן אדם. אל תהפוך את חייהם לגיהנום, כי כשאתה הופך את חייהם לגיהנום, אתה מביא גם על עצמך גיהנום.
פרסומות כבר חוזרים, לא ללכת לשום מקום. ביי ביי. בוקר טוב, אבי.
בוקר טוב.
אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. מה שלומך הבוקר, אבי?
מה שלומכם? בסדר גמור. חוץ לי קצת פחות שינה בלילה כמו כולם.
כן. מה יהיה עם זה, תגיד? מה יהיה עם זה?
תראה, לפי מה שאנחנו שומעים משר הביטחון...
נטפל בהם.
לא ידיים ולא רגליים, אתה יודע, לפי רמת האיומים. אבל אם אנחנו מסתכלים ככה קצת ברצינות, אנחנו כנראה... אין לנו כרגע איזשהו פתרון דרמטי שמונח על השולחן. האמת היא שגם הדרג המדיני לא ישב בצורה אמיתית לקיים איזשהו דיון אסטרטגי בסוגיית תימן. וצריכים להסתכל על הדברים האלה בצורה רחבה ולהבין שסוגיית תימן היא סוגיה מורכבת. מצד אחד, יש לנו בעיה של חוסר מודיעין שם, כי אף פעם לא הייתה יעד לעבודת מודיעין, היא לא הייתה בדיוק במפה שצריכים ללכת ולבחון אותם. ומצד שני, אנחנו מבינים שהחברה האלה לא בדיוק מתנהלים כמו ארגון טרור שאנחנו רגילים ומכירים.
אבל אין לנו כלום עליהם, זאת אומרת, נגיד ראינו, למשל, שלבנון, ידענו מה קורה בשורת בתים, ראינו בסוריה, ידענו להגיע למכוני מחקר, מה שנקרא, ביולוגים, איראן, אנחנו יודעים שאנחנו נוקרים שם מתקנים אחד לאחד, בתימן אין לנו, זאת אומרת, הצבא או המוסד לא עובד על זה בכלל?
לא עבד על זה, ובכל מה שאמרת, השאלה שלך מצוינת, עבדת על כל המקומות האחרים במשך 20-30 שנים, ויכלת להכיר אותם יותר טוב מאשר הם מכירים את עצמם. ופה בדיוק הסיפור הוא אחר, כי פה לא עבדת, כי אם לא היו איום עליך בשום שלב, רק בשנה האחרונה הם הפכו להיות איום.
תגיד, אבי,
לבנות מודיעין זה לוקח זמן.
יש שאלה איך תוקפים, אני דווקא רוצה לשאול על ההגנה.
כמה תבוסתני, אפילו בשאלות אתה תבוסתני ורופס
ובורד. הגנה היא תבוסתנית, בלי הגנה אתה...
ההגנה הכי טובה היא התקפה, יגיד לך אבי אשכנזי, ההגנה הכי טובה היא התקפה, לא אבי.
אבל אתה צודק במעט האחוזים.
אני שואל, במלחמת המפרץ, אני זוכר שהיו התראות די ארוכות, זאת אומרת, ידענו מתי יוצא הטיל מעיראק, ולישראלים ניתנו כמה דקות טובות של התראה. כאן אנחנו רואים שהעירותים לפעמים הם ממש על רקע הזקה. האם אין איזה לוויין, איזה משהו שמסתכל על תימן, לפחות יכול לתת עוד 3-4 דקות לאנשים להתארגן? סליחה על הציפיות הנמוכות, אבל אני מסתכל על
הרגע שיש הזקה. הבן אדם מוטרד מאיזה פיג'אמה הוא שם היום כשהוא רץ למקלט, זה כל מה שמעניין.
אבל אתה מבין את הראש של החבר'ה במרכז, שאני אחד מהם, כמה אנחנו מקטרים? בקריית שמונה של 20 שניות התראה, והם עומדים בזה בכבוד. בדרום יש לך 20 או 30 שניות זמן התראה, והם עומדים בזה בכבוד. ואנחנו פה עם דקה וחצי ומקטרים ומתלוננים. אז לא, זה מעבר לציניות עכשיו ברצינות. פיקוד העורף בא וקבע מדיניות התראה אחידה לכל אזור ואזור. כלומר, לא משנה אם אתה על ראשון לציון יראו טיל משבליה, ניקח עוד דקה וחצי להגיע, ואם יראו טיל לבנון זה ייקח 5 דקות, עדיין אתה מכניס את תושבי ראשון לציון אחרי דקה וחצי לממדים, ואותו הדבר גם יורים להם טיל מתימן או מאיראק, זה יהיה. אם אנחנו נתחיל לעשות זמני התראה שונים לכל מאיפה יורים עלינו, אנחנו נצור בלבול הרבה יותר גדול לתושבים, ולכן החליטו על, בכל אזור יש לו את הפוליגון שלו של זמן ההתראה, ולפי זה הוא מתיישר, ולא משנה מאיפה יורים עליו את הטיל, אם יורים עליו מהצפון, מאזור עזה או מתימן או מאיראק.
אוקיי, שורה תחתונה, אתה חושב שאנחנו נקום בוקר אחד ונשמע על פעולה משמעותית רצינית של צהל בתימן, או שזה הולך להיות עכשיו איזה משהו של קואליציה בינלאומית ויקח הרבה זמן ופה פעולה ושם פעולה, יהיה איזשהו רגע שהדברים השתנו, או שאנחנו נכנסים עכשיו לשגרה מוטרפת כזאת?
קודם כל אני לא יודע להגיד לך, כי אתה יודע מתעתיד, אבל לפי מה שאני רואה ומתרשם כרגע, אז אנחנו הולכים כנראה לאיזושהי מערכה של פינג פונג ארוך, כי גם כרגע עד שלא נגבש קואליציה רחבה, ושוב אנחנו צריכים להסתכל גם על התאריך ה-20 בינואר, מתי נכנס הנשיא האמריקני החדש לתפקיד ומה המדיניות שלו תהיה. אם המדיניות שלו תהיה להיות השוטר של האזור ולהשקיע פה מאמץ כדי באמת ליישר גם את התימנים וגם את האיראנים, אז אנחנו נראה כנראה שינוי.
גם אבי, צריך לשים את זה ברמת המקרו, זה טיל, זה מסוכן, זה אמצע הלילה, אבל בואו ניקח קצת בפרופורציות, זה לא טפטופים מעזה, ולא מה שהיה בצפון, וזה לא האיומים בפשיטות של נוחבות ורדואנים, והיוש. חייב להגיד לך שהיוש מטרידה אותי הרבה יותר מתימן. אז יש לך טיל בלילה, וזה לא פעם, זה מסוכן, זה נורא.
יש
שתי
בעיות עם העניין את זה. אחד זה מסוכן, ראית, זה הוריד בית ספר שלם,
אני לא מזלזל בזה, אני רק אומר שאנחנו יכולים לזה.
יכולים כנראה להכל, אבל הדבר השני, יש לזה גם השלכות, למשל על חזרה של חברות תעופה לישראל. יש עדיין את הבעיות עם החוטים בנושא,
אני מדבר על חיי אדם,
הנמל הימי, כלכלה היא קשורה לחיי אדם.
אבל אני חייב להגיד לכם גם עוד משהו, שיש לזה גם יתרון אחד קטן. סוף כל סוף אלה משרד החינוך תירוץ למה נכשלו בכל הבחינות, אז אתם יודעים פשוט היו עייפים, קמו בלילה לתינים.
טוב, יש לנו פציעה של קצין בכיר הבוקר ביוש?
איך?
יש לנו פציעה של קצין בכיר הבוקר ביוש, לא?
כן, מי שנפגע זה איוב כיוף, מחט מנשה, אני חושב המחט הכי עסוק היום ביהודה ושומרון, גם הוא אחראי גם על מה שקורה בטולקרם, גם מה שקורה בג'נין, מחט מאוד התקיפי, מאוד אגרסיבי אל מול הטרור הפלסטיני, הטרור של חמאס וג'יהאד איסלאמי במימון איראן, והלילה במסגרת ההתקפה של צה"ל, גם יחידת דובדבן, גם סיירת חרוב ויחידות נוספות בטולקרם, יש שם 6 מחבלים הרוגים, 3 תקיפות של חיל האוויר במהלך היממה, במהלך אחד ההתקפות מטען מופעל על הכוח של המחט, המחט נפצע בלוח בינוני מרסיסים בידו, מפונה לקבלת טיפול בבית חולים במרכז הארץ, המבצע נמשך עדיין שם, יש שם מעצרים, יש שם איתור של אמל"ח, להזכיר לכם, טולקרם זה היה המעוז של גובה הראיות,
כן, עד לפני שישברו אותם. אבי, מילה אחרונה על עזה, ג'באליה?
עזה ג'באליה ממשכת שם הלחימה, כרגע הלחימה היא מפוצלת גם בתוך ג'באליה, אבל גם באזור בית חנון, אותו אזור שחולש על צפון הרצועה, ארז ונתיב העשרה, האיום עליהם, האיום על הרכבת שבגלל זה גם מושבתת, שם פועלים לוחמי כפיר, יחד עם לוחמי 401 של השריון.
יש מידע על חטופים באזור?
לא שאני יודע, לא שאני יודע. אני גם מה שאני מניח שבאזורים שיש בהם חטופים, אנחנו ככה שומעים אתמול את המסקנות של ועדת הבדיקה של התחקיר של מותם של 6 החטופים, אז במקום שיש בו חטופים צהל לא פועל.
אבל אבי, באמת האזור שאתה מדבר עליו הוא הריסות לחלוטין, ואני מדמיין את החיילים פשוט ממשיכים לפטרל בין ההריסות לחפש מחבלים שעוד נשארו, זאת המשימה?
תראה, אני מותר לי רגע משהו אישי פשוטכם?
תמיד.
אז הבן שלי משרת שם בדיוק לוחם בהנדסה קרבית, וכנראה שזה מה שהם עושים שם, הם סוג של, לפחות בג'באליה, יש שם פעילות, תראה, אני באמת לא מבין למה צהל צריך להפיץ שם כוחות רגליים, ואני ראיתי את זה בעיניים. תראו, המנהרות שם הושמדו, המחבלים עלו לפני הקרקע, וראינו את זה בתצלומים של אותם רחפנים שהחיילים מפעילים, אתה רואה את המחבלים ככה מסתתרים כמו עכברים, רצים ממקום למקום כדי להסתתר בפני צהל. שם זה, צריכים לנו להפיק את היתרון של חיל האוויר, את היתרון של צה"ל.
נו, וכשאתה שואל את הצבא על זה?
איך?
כשאתה שואל את הצבא למה עושים את זה? מה עונים לך?
החלטה שהחליטו שצה"ל צריך להישאר באזור הצפון הרצועה כדי למנוע את הכניסה שלו.
יש לי איזה השערה למה זה קורה, אבל...
חטופים. טוב, אבי אשכנזי, תודה רבה.
תודה, אבי, ו...
תודה, יום טוב. תודה. גיל דיקמן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך, גיל?
לא טוב.
לא טוב. האמת שכבר לא צריך להציג אותך לציבור, נכון? כולם מכירים אותך, בן דודה של כרמל גד שנרצחה בשבי.
אוי ואבוי. גם להכיר את זה בכל פעם. גם... אף אחד לא
רוצה להזכיר
אותו.
אני מתנצל, זה היה במקום של...
אני הכרתי את גיל דיקמן לפני שכולם הכירו אותו בטייטל הזה.
אני מהכנסת, יצא לי. טוב, אנחנו מדברים על תחקיר רצח ששת החטופים מנהרה ברפיח. בסוף אמרו בתחקיר שהייתה סבירות נמוכה להימצאות חטופים. קודם כל, שתף אותנו אם אתה יודע יותר מאיתנו, אם הצבא משתף אתכם כבני משפחה.
כן, אז ממה שאני קראתי, אנחנו קראנו את אותו מסמך שבו כתוב שהסבירות הייתה בינונית נמוכה להימצאות חטופים באזור. ואם אני מתחבר לדיווח ששמעתם קודם, בעצם זה מה שאומרים גם עכשיו. אנחנו לא ממש יודעים אם יש שם או אין שם חטופים. אם אנחנו יודעים בוודאות שיש חטופים באזור, אנחנו לא פועלים. ואם אנחנו לא יודעים, אז אנחנו כן פועלים. אבל זה בעצם מה שקורה גם עכשיו, מה שקרה אז. אם יודעים שיש סיפוי שיש חטופים באזור, ומחליטים לפעול בכל זה. המשמעות היא שכל פעולה של צהל מסכנת חטופים, מסכנת אותם, ואנחנו ראינו את זה במה שקרה ספציפית בתל סולטן. הצבא החליט לפעול, למרות שהיה סיכון בינוני נמוך לזה שחטופים.
אז גיל, אני חייב לשאול אותך משהו.
ואז התקלו בפרחן אל-קאדי.
בדיוק.
שיש חטוף באזור, והחליטו בכל זאת להמשיך, אחרי 24 שעות של הפסקה, להמשיך בלחץ הצבאי. החיילים הם גיבורים אמיצים שמסכנים את חייהם ומוכנים באמת להקריב המון, ואליהם יש לנו רק תודה וחיבוק לתת על המאמץ המדהים שהם עושים. מי ששולח אותם לקרב כזה ויודע שהם לא מצילים חטופים, הם מסכנים חטופים, עושה מעשה עוול, ואסור לתת לדבר הזה להימשך. כולם מבינים עכשיו, אחרי מה שקרה לששת החטופים ואחרי מה שפורסם, שלחץ צבאי מסכן חטופים ושחייבים להגיע להפסקת אש ולעסקה, שתתחיל להחזיר חטופים הביתה כדי שנוכל להחזיר את כולם.
גיל, דיברתם עם הצבא, שאלתם אותו את השאלה המתבקשת, שאיך אפשר לומר שיש סבירות נמוכה בינונית לקיומם של חטופים שם, כשיום קודם יוצא חטוף ממנהרה בדיוק באותה גזרה.
כן, מבחינתם זה מדובר בטעות מבצעית, שלוקחים אחריות על הטעות, על הטעות שלהם בשטח, אבל בסוף חוזרים ואומרים וגם מפרסמים שצהל נקט בכל אמצעי הזהירות הסבירים שנדרשו לו באותו הרגע. מה שזה אומר בעצם זה שלא נלמד שום לקח, אבל זה גם מה שאנחנו מבינים ממה שקרה לאלעד קציר שנרצח בשבי כתוצאה מהלחץ הצבאי, ומה שקרה לרון שרמן, לניק בייזר, לאליאטו, לדנו, ששלושתם נרצחו מהלחץ הצבאי, ולאיתי סבירסקי, ואני יכול לחזור גם על עוד שמות, יש 27 חטופים בסך הכל שנרצחו כתוצאה מהלחץ הצבאי. מי שלא למד את הלקח זה לא צהל, מי שלא למד את הלקח זה ראש הממשלה ושר הביטחון, ובעצם ממשיכים את הלחץ הצבאי, וטוענים שזה מה שמביא להחזרת חטופים. היום אף אחד קונה את זה יותר, וגם ראש הממשלה אמר לנו שהדרך להחזיר חטופים היא בעסקה, וגם הוא מבין את זה, ולכן חייבים לעשות את זה מהר, ולא להשתהות אפילו עוד רגע. יש, מדברים על לחכות עוד חודש,
אז גיל, אני רוצה לשתף אותך בדילמה הכי קשה, אוקיי? שאני שואל את עצמי גם. נראה שהממשלה לא רוצה את סיום המלחמה ונסיגת צהל מאז, ולכן היא מוכנה לעסקה חלקית. אני בעד להחזיר כל אחד ברגע שאפשר, לא לחכות שנייה. מצד שני, הסכמה ציבורית, תמיכה ציבורית בעסקה חלקית, עלולה להיות גזר דין מוות לחטופים שלא יחזרו בפעימה הראשונה. ואני שואל את עצמך, אולי, שאלה פרובוקטיבית, אולי צריך להתנגד לעסקה חלקית? אולי צריך להגיד, לא, הציבור לא מוכן לעסקה חלקית, אנחנו רוצים רק עסקה מלאה, ולא לקבל את מה שיתנו לנו, אלא לדרוש את הכל.
שמע, זאת התלבטות, זאת הכי נוראית שיכול להיות, וזה שהיא נגשת לפתחן של משפחות, זה עוד יותר נורא. אבל בסופו של דבר...
אני שואל עליך אישית.
אני יודע, לי יש שתי חרטות על איך המאבק הזה שניהלנו על החזרת החטופים ועל החזרה של כרמל. אחת, זה שלא צעקנו מוקדם יותר, ולא התעקשנו שעסקה תתחיל בזמן. אם עסקה הייתה מתחילה בחודש יולי, כרמל הייתה כאן. אסור להחמיץ הזדמנות להציל חיים, ולא משנה של מי, לא משנה אם זה של קשישים, או של נשים, או של גברים, או של חיילים, אם יש הזדמנות להציל חיים, לוקחים אותה. הדבר השני, זה שאם כבר מתחילים, בעסקה, והדלת נפתחת וחטופים מתחילים לצאת, צריך לפעול בכל הכוח כדי שאף אחד לא יסגור את הדלת הזאת. כן, כדי גיל. שהעסקה תימשך. וזה הדבר החשוב, כי אם אנחנו, כי גם זה בסוף מה שהביא לזה שכרמל נשארה בשבי. ביום השמיני של הפסקת האש היא הייתה אמורה לחזור, ובבוקר היום השמיני הפסקת האש פרסה. המסקנה היא ברורה, חייבים להתחיל עכשיו בעסקה, ולהחזיר את מי שאפשר עכשיו, ומרגע שהעסקה הזאת מתחילה, אסור לתת לה להיפסק. צריך להמשיך ולהחזיר עד החטוף האחרון, כי אנחנו מבינים שלחץ צבאי מסכן את החטופים, והפסקת אש ועסקה מחזירה אותם הביתה, וגם מי שלא, שעד עכשיו חשב שלא נכון לעשות עסקה, מבין שעכשיו כשדונלד טראמפ נמצא בשלטון, תכף נמצא בשלטון, כשאסד נפל, כשכל המפה, המזרח תיכונית סביבנו כבר השתנתה, המצב השתנה ובשלה כן. העת להחזיר את כולם.
גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גד שנרצחה בשבי, תודה רבה רבה לך. בעזרת השם שנראית כולם פה את חזרה בריאים.
אמן ואמן.
בעזרת נתניהו, לא בעזרת השם. זה בעזרת של נתניהו, לא של השם.
בעזרת השם, ושגם נתניהו יעזור, וכל מי שצריך שיעזור, בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה גיל. רויטל פסח, בוקר טוב.
אשמח שתשתפו.
רויטל. רויטל. רויטל, את שומעת אותנו?
כן.
שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אמו של סמל ראשון נתנאל פסח שנפל בקרב בעזה, מה שלומך?
מה שלומנו, אתה יודע, זו שאלה שאתה מזכיר לי מהשבי באוקטובר. מה שלומך, זו שאלה שקשה לענות במילה אחת.
כן, אנחנו קודם כל רוצים להשתתף בצערכם, ולשלוח חיבוק גדול מאיתנו.
הלוויה הייתה אתמול, נכון?
כן, אתמול.
את יכולה
לקחת... תודה רבה לכם על הזכות לדבר על נתנאל.
הזכות היא ממש ממש שלנו, רויטל. באמת, הזכות הגדולה היא לחלוטין שלנו. תוכלי לספר לנו קצת על נתנאל?
בטח, נתנאל ילד שטבע לעצמו את הדרך בחיים, בנחישות, בעוצמות, בלי ויתורים, מין במה שעשה, בירר את הדרך שלו, עשה מה שהוא רצה. לגמרי, אם זה היה קוקו, אם זה היה לעשות קעקוע, אם זה להחליט שאני לא מאמין באלוקים כמו שאתם מאמינים, אם זה עכשיו אני לא לומד, אני הולך להתנדב. בכל מה שהוא עשה, היה לו פשוט, הוא משהו מין ועקרונות שלו, הוא פשוט חי אותם. זה לא אחד בלב ואחד במעשה. מה שהוא האמין הוא עשה. ובלי בצניעות, בשקט שלו, זה ממש מים שקטים חודרים עמוק, הוא היה לו שקט מיוחד, צריך לעשות, עושים. מישהו צריך עזרה, עוזרים. בלי הרבה בלבולי שכל. הפשטות. בדרך ארץ שלו, במידות, אין... הוא כל כך מדבר בכבוד לאנשים בצניעות המיוחדת שלו, ועם כל זאת הוא היה שובה, ועם החיוך השובה לב שלו, והעיניים הנוצצות, וכל פעם שהייתי מבקשת ממנו משהו בבית, עם המבט המיוחד שלו, והחיוך הזה, הוא אומר לי, אתה יודע, באמצע דברים, אתה יודע איך זה ילדים, אז הוא היה אומר לי, לא רוצה, אבל בשמחה, עם החיוך שלו, היה קם ועושה.
אני קורא את הדברים שאמרת עליו אתמול בלוויה, נתנאל הוא שלי, נשמה ענקית שלנו, אני כל כך מתגעגעת לחיבוק, הדוב הפרוותי שלך, לצחוקים, מה את אומרת, נעשה שעבה, לחיוך המתוק שלך, לעיניים הנוצצות, זה נשמע שהיה לכם קשר מאוד מאוד חזק.
זה קשר שנבנה, זה לא היה ככה כל השנים, כי הוא באמת היה ילד מאוד ככה שקט, סגור, בפינה שלו, אתה שואל שאלה, הכל בסדר. ממש ילד שלו לא היה מביא חברים הביתה. וכל השנים ככה ניסינו להתקרב, ואני חושבת שמה שקירב אותנו הכי הרבה, זה באמת שעשינו בירור מולו. איפה הוא עומד, איפה אנחנו עומדים, מה הוא רוצה, מה אנחנו רוצים. ניסינו ככה לגשר על הדברים.
מעניין, תגידי, לנו... כן, סליחה.
היה לנו שיחה בכל המועד פסח, אני לא אשכח, אנחנו מסעדה בשביל לשבת לראות איך אנחנו מתקרבים. כי...
הפערים היו פערים על רקע דתי, אני מבין.
כן. Mm-hmm. כן, ממש פערים על רקע דתי. Mm-hmm. והוא אמר, אבל מה הבעיה שלכם? אני עם הפלאפון שלי, עם חדר שלי. אבל לנו היה מאוד קשה לקבל את זה ש...
בשבת.
בבית אנחנו מעריכים בשבת, כן.
כן.
עם טלפון בשבת, זה היה בשבילנו, כאילו, אתה יודע, קו אדום. Mm-hmm. אתה יכול לא לשים כיפה, אתה יכול לא לברך, לא לטול ידיים, אבל טלפון בשבת, אתה יש להיות שבעה ילדים, כאילו, לחנך, ומה פתאום? אז סיכמנו שאנחנו מתקרבים, ו... ועל הפלאפון ייתן לו תשובה, כי אנחנו עוד לא... סבורים על זה, אולי...
זה כל כך, זה כל כך לחיות את האתגרים של אנשי החינוך, של של הציבור דתי-לאומי,
של בכלל של הורות, בוא, זה יכול להיות גם במישורים...
זה יכול להיות גם בדברים אחרים, נכון.
כל כך מכירים את זה, כן. תגידי, רויטל, מה הצבא סיפר לכם על התקרית שבה הוא נפל?
אני ברשותך רגע אגמור את הנקודה הקודמת, כי זה חשוב לי מאוד. ואז... פשוט הם התקשרנו, לא ידענו מה לעשות, התקשרנו לרב טייכנר, והוא אמר, מה שחשוב זה האהבה ביניכם והקשר ביניכם, זה הכי חשוב. ואוקיי, אפשר לשים גבולות, אתם יכולים להגיד לו טלפון בחדר, מתחת לשמיכה, כי הוא גם מגדיר להיבדל לחיים ארוכים בחדר, הבן שלנו, וזה הגבול, אבל בעיקר, בעיקר, הרבה אהבה לקבל אותו כמו שהוא,
האמת שזה סיפור מרגש מאוד.
וזה מה שעשינו. ומאז הקשר התחזק והחזק. אז זה לא היה ככה כל הזמן, אבל זה דבר שהוא אפשרי.
לגמרי. טוב, רויטל, אני מרגיש שאנחנו יכולים לשבת לעוד שעות ארוכות לשמוע, קודם כל על הילד, על האתגרים, ועל האיש המיוחד הזה שגידלתם כמתנה.
גידלנו. אני ובעלי.
כן, אז אולי נעשה את זה בהזדמנות, אני מניח שאנחנו נעשה את זה בהזדמנות, בינתיים זמננו אותם, אז המון 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 תודה רויטל, ותנחומים וחיבוקים גדולים מאיתנו.
תודה.
תודה רבה.
שמע, איזה סיפור, באמת.
וואו, צמרמורות.
ממש, ממש.
זה ככה כל הזמן. אנחנו, אתה יודע, תמיד עולה לי שכאילו במלחמת יום כיפור, בטח השנים הראשונות גם היו מאוד מאוד שם, ולאט לאט עם הזמן זה התקהה, ואני מאוד מאוד מפחד מזה, שהזמן לא התקהה, ואנחנו לא זה, וכל יום נדבר עם משפחות, וכל יום נשמע על האנשים האדירים האלה.
אני מקווה שזרם המשפחות ייפסק, ושאנחנו נגיע למצב שאנשים לא נהרגים
שם. אבל גם עד עכשיו, אנחנו כבר עודים על מספרים מאוד מאוד גבוהים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות. בשעה הבאה יהיה איתנו השר איתמר בן גביר. מרגיש לי שהוא קצת מטלטל בקואליציה.
אולי כבר אפשר להגדיר אותו יור האופוזיציה, לא?
כן, אה? אני מרגיש שאתם, יש לכם איזה קו משותף ביחד, שניכם מתנגדים לממשלה, לא?
איך אומרים אצלנו? אפילו לא בצחוק. אפילו לא בצחוק.
כן. טוב, זהו חברים, אז זה היה הפסקת פרסומות חדשות, אנחנו כבר חוזרים. תודה. פם פם פם, פם פם פם, כן.
שלזינגר.
מדבר אליי, בבקשה.
אני רוצה לומר לך דווקא משהו חיובי למחנה שלך. אתם, באמת...
עצור. אני מרגיש טריק,
אתה כבר בלחץ.
אני מרגיש טריק מגיע. אני מרגיש קונץ. איזה מילה חזקה זאת קונץ? בחיית יריב, נכון?
זהו.
היא חייבת לחזור כבר לשיח הישראלי. תגידו קונץ.
אתה, מה זה דילי? זה לא קונץ, זה קונץ פטנט.
קונץ פטנט, בסדר, אבל זה קונץ פטנט, זה ארכאי, קונץ זה נחמד.
אל תמשוך זמן,
בואו. זה כמו ברנש.
הבנתי.
כן, יריב הברנש, דבר עליי ברנש.
תשמע, סחבק. הסיפור הוא כזה. אתם בקמפיין חנינה לארי רוזנפלד, הנגד. Mm-hmm. הפכתם אותו לקדוש מעונה, לבן אדם שהוא הקורבן, הוא לא עשה את הוא עשה את העבירות, אבל הוא עדיין הקורבן. ואותי עניין, מה המחנה שלך אמר על ענת קם? שענת קם, בניגוד לארי רוזנפלד, לא הוציאה מסמכים כל כך מסווגים מצהל, היא לא חדרה לדברים הכי רגישים, העבירות שלה הרבה פחות חמורות, ואתה יודע, חיפשתי קצת סינקים של אנשים במחנה של חל, ומה הם אמרו לענת קם? מצאתי שני סינקים די מעניינים, בואו נתחיל עם מאי גולן. תשמע את מאי גולן, בתוכנית הבוקר, עוד לא הייתה אז חברת כנסת, אצל אורלי וגיא, תשמע אותה.
ענת קם, קודם כל, היא יצאה בזול על, 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 על מה שהיא עשתה. מה שהיא עשתה זה בגידה. בגידה במדינת ישראל, רגע, בגידה בערכי ישראל. סליחה, אתה יודע למה היא יצאה בזול? קודם כל בגלל עורכי הדין הטובים שלה, ובית, כי ענת קם מקושרת, מה לעשות, לקבוצות הנכונות.
אתה מבין? ענת קמיה בוגדת. עכשיו, תדמיין אם היום היה מוציא איזה מישהו מהצבא, מסמכים שמעידים למשל של לחץ צבאי עורק חטופים, והיה מדליף אותם החוצה לחבר כנסת מהשמאל שהיה הולך עם זה לעיתונות זרה ומוציא את זה החוצה. הרי אתם הייתם יושבים פה והייתם אומרים בוגדים מבפנים, הנה הבוגדים, הנה המשטפים של החמאס, מאסר עולם. בכלל הייתם מגמגמים את המילה חנינה. זו צביעות מטורפת. עכשיו תשמע מה קרה כשענת קמיה יצאה מהכלא. תשמע את ההקלטה הזאת.
בבדיקות מדינה נורמלית היום מכניסים אותך למעשה עולם, אבל פה הפרקליטות דואגת לך.
שלזינגר, זה איתה?
מי?
מי צעק שם בוגדת במדינה נורמלית, הפרקליטות וכולי?
לא, לא.
אתה יודע, כי אם זה סתם היה איזה פעילת ימין,
לא עשיתי, נו, תן.
זאת הייתה אישה בשם איילה, איילה בן גביר, שהגיעה בבוקר ככה, השכם בבוקר ליציאה מניבי תרצה, בשביל ללוות את ענת קם בצעקות בוגדת. אותה איילה בן גביר שבעלה, גם הוא חלק מקמפיין עכשיו החנינה, וקמפיין ארי רוזנפלד, הוא צדיק הדור. אני אגיד, רואים לכם את זה בכל דבר, רואים לכם באיך שלא טיפלתם אתמול בצורה רצינית בחסימת כבישים בבני ברק, רואים לכם איך אתם מתייחסים לפרשה הזאת, רואים איך אתם מתייחסים לפרשה המזעזעת בשדה תימן, רואים לכם, כשזה בצד שלכם, אז התוקפן הוא הקורבן, מי שעבר העבריין הופך להיות הצדיק, וכשזה בצד שלנו ייקוב הדין את ההר. אין לכם אפילו רצון, אתה יודע, יומרה לאינטגריטי.
אני חולה על וואטאבאוט. באמת, בעיניי, רגע, תן, הקשבתי בקשב רב, אתה יודע מה היתרון הבוקר, שאנחנו מצליחים באמת לדבר, ולטעון טיעונים ולפרוס אותם כמו שצריך. אני חולה על וואטאבאוט, באמת, אני חושב שזו אחת הפרקטיקות הכי חשובות היום שיש באירוע של דיבייט, של ויכוח ציבורי. למה? כי היא חושפת את הערווה והקלון של הצד השני, שהוא צבוע. אמא מה, יריב אופנהיימר, האם אתה יכול להשוות בין מקרה של נגד שחשב שיש תקלה, שראינו כבר קצינות שמטריות ולא שומעים להם, וראינו איך זה נגמר, ואנחנו רואים נגד שחשב שהוא יש לו מידע חשוב, קריטי להצלת יהודים, להצלחת מלחמת, להצלת מדינת ישראל, להצלחת צהל, ועל כן הוא עושה את מה שהוא עושה ופונה לראש ממשלה. תכף אני אגיד שזה לא טוב ומה פתאום וזה, ויש שרשרת פיקוד וצריך לעבוד. אבל האם אתה יכול להשוות בין בן אדם שחשב שהוא מציל את עם ישראל בזה שהוא פונה לדרגים הגבוהים, בזה שמתעלמים ממנו, כמו שראינו כבר, דברים כאלה דומים שהתעלמו מהם והביאו לנו את האחד האסונות הקשים ביותר בתולדות מדינת ישראל, לבין מישהי שאיך היא אמרה, בינתיים שדיברת, הצלחתי לפתוח, שבאחד הדיונים המשפטיים בעניינה הציגה ענת קם את מניעיה. היו היבטים בפעילות צהל, אמרה ענת קם, היו היבטים בפעילות צהל בשטחים, שחשבתי להביא לידיעת הציבור, שצרפתי את החומרים, שאנשים התריעו על פשעי מלחמה, וכל מיני דברים כאלה. האם אתה משווה בין בן אדם, שרצה להציל את מדינת ישראל מעוד שביעי באוקטובר, או שרצה את הצלחת המלחמה, לבין מישהי שהיא רצתה לצאת ולהצביע ולהראות לעולם על כביכול פשעים שעושים חיילים, כביכול לכאורה, שאני לא יודע כמה זה נכון, ועל כן היא הלכה למי? לעיתון הארץ. רק מהפואנטה הזאת, רק מהסיפור הזה שהיא הלכה עם הדבר הזה לעיתון הארץ, לא ללשכת ראש הממשלה. הבן אדם הלך ללשכת ראש הממשלה להטריע. היא הלכה לשטנקר, היא הלכה להלשין, היא הלכה לעיתון שהוא לכאורה שונא ישראל, איך הוא הגדיר עמוס שוקן? לוחם חופש, שהמחבלים הם לוחמי חופש. היא הלכה בכלל לשם כדי להוציא את דיבת ישראל רעה. האם אתה באמת יכול להשוות בין המקרים?
תראה, אני קשה מאוד להשוות בין המקרים, אבל לא מהסיבות שאתה מנית. קשה מאוד להשוות בין המקרים, כי ענת קם לא הדליפה חומרים מסווגים של צהל, שבאמת פוגעים בביטחון המדינה, רגע שנייה,
ופוגעים
במקורות.
מהות.
ותראה, בוא אני אביא לך, תראה איזה קסם. אני אביא לך לעזרתי את עורך הדין אילן בומבך, שגם הוא, מצאתי הקלטה שלו ישנה, הוא היה עורך הדין של ענת קם, מסתבר. תשמע מה עורך דין בומבך אומר על ענת קם ועל העבירות שלה.
אמא ארבל, שיושבת בראש ההרכב, באה ואומרת שם דברים מאוד ברורים, היא אומרת זה מהמדרג הנמוך ביותר של העבירה, היא אומרת, נתנו לה תג מחיר מאוד מאוד גבוה, היא הודתה, לא התכוונה לפגוע בביטחון המדינה, שיתפה פעולה, הביעה חרטה מעומק ליבה.
אבל ארבע שנים, זה...
ולכן באו והורידו, אמרו על הדברים הרבה יותר חמורים, בכל פרופורציה, בכל עניין, אין שום הלימה.
קודם כל, תענוג לשמוע את אילן בומבך, אני מניח שאתה בדרך כלל מסכים איתו, אז גם במקרה הזה. אין בכלל מה להשוות מבחינת חומרת העבירה, כי החומרה של מר רוזנפלד הרבה יותר גדולה. הוא הדליף חומרים סופר רגישים, בכלל לא של צהל, הם של חמאס שצהל השיג אותם, לא איזה מסמך של איך צהל עובד. עובדה שהצנזורה פסלה, ואת הדברים שענת קם, הצנזורה לא פסלה, מכיוון שלא הייתה סכנה לביטחון המדינה. יש פה עבירה חמורה יותר. עכשיו, מי שמכיר את הסיפור, אכן בכתב האישום בהתחלה, כתוב שהוא רצה להעביר את החומר לידיעת ראש הממשלה. אבל אחר כך הוא ידע שזה הופיע בבילט, והוא המשיך להיות בקשר עם פלדשטיין, ולהעביר לו עוד חומרים, כולל את המסמך האותנטי בפגישה בקריה, בידיעה שהוא מפר את כל החוקים, בידיעה שהחומר המסווג והמודיעיני הזה פורסם בעיתונות זרה. כך שאתה יודע, אני לא חושב שהוא בוגד, אני לא חושב שהוא צריך לשבת כל חייו בכלא, אני גם חושב שצריך לשחרר אותו עכשיו למעצר בית. אבל בוודאי שלא חנינה, בוודאי שלא חוק מוטרף פלדשטיין שאומר שאפשר להוציא חומרים מהצבא, זה טירוף הדעת, אבל זה מראה, זה מראה עליכם. הרי אם, עוד, ועכשיו הוא לא ניסה, הוא לא הוציא את המסמך הזה בשביל להגן על ישראל מפני החמאס, הוא הוציא את המסמך הזה, כי המסמך הזה היה נגד ההפגנות ונגד עסקת החטופים, הוא ניסה לחבל ביכולת להגיע לעסקה, ואתה בטח יודע שבמודיעין, זה לא שיש איזה מסמך אחד שראש הממשלה חייב לראות. יש אין ספור מסמכים. יש קונטקסט. אם אנחנו רוצים שראש הממשלה יראה את כל המסמכים, לא יוכל לעשות שום דבר, בוודאי לא להעיד במשפט שלו. לכן יש לך גם מסננות, ויש לך אנשים שהתפקיד שלהם והמקצוע שלהם זה לנתח, וכל אחד גם בעיני המתבונן, כל אחד בא עם האידיאולוגיה שלו. אבל בסוף המעשה החמור נעשה. מה הבעיה של המחנה שלכם לומר כך? הוא עשה מעשה חמור, הוא צריך להיענש, העונש צריך להיות פרופורציונלי. זה מה שאנחנו אמרנו כשענת כאן נתפסה, זה מה שנגיד אם מחר מישהו אחר יעשה את הדברים האלו. אבל אצלכם מיד, מי שעבר על החוק הופך להיות הקורבן. הוא המסכן של הסיפור. אתם הופכים אותו כמעט לחטוף במרטפי החמאס או במרטפי השבק. ככה זה נראה על פי הקמפיין הזה. ואין אחד שאומר, רגע חברים, תירגעו. הוא עשה עבירה, הוא צריך לשלם מחיר. אולי לא המחיר מטורף, אבל הוא צריך לשלם מחיר. אחד כזה לא שמעתי.
מה שעשה הנגד, הוא מעשה חמור. הוא צריך לשלם על העבירה, אבל צריך לדבר על, על, על הפרופורציות. איך אמרת? שלושה דברים, ראית? איך חזרתי? אחד על אחד מהם. בסדר?
צדיק בסדר?
עכשיו, לא, אבל שנייה אחת. עכשיו בוא תיקח את זה לשלב נוסף. בוא גם תפרוט את הדברים. חומרת העבירה, יש חומרת עבירה, דרך אגב, זה לא מה שמדברים על ההדלפות, זה אירוע יותר מורכב, אני לא רוצה ליפול פה בעבירות צנזורה, אז אני אדלג על זה, בסדר? האם הוא משלם מחיר? בוא! הוא משלם אכבר מחיר כבר עד עכשיו? כן, בוא, הוא משלם מחיר, הבן אדם ישב באמת, בתנאים לא קלים, הוא משלם מחיר, זה, לגבי חומרת העבירה, ופה לדעתי, פה הנקודה, פה נגעת באירוע. בסוף צריך להפעיל גם את האירוע של...
אתה נגד לתת לו חנינה?
אני בעד לתת לו חנינה.
נו, אז מה אתה מדבר? מה אתה... איך אומרים? מערבב אותי. למה אתה מערבב אותי? אם אתה בעד חנינה, אז הוא לא צריך לשלם מחיר.
אני חושב...
אז הוא ישב חודשיים במעצר.
שצריך להגדיל פה. קודם כל, כתב ידידי וחברי, שלא חשוד בביביזם או בימניות. אני אתן לך את השם, ואתה תגיד שהוא לא חשוד בביביזם. קוראים לו חיים לוינסון. בסדר? האם חיים לוינסון חשוד בביביזם? תחזור בך, בבקשה.
בתביעות דיבה.
מה שנקרא, נפלת עליו.
בעיניי כולם חשודים, דבר.
מה שנקרא, נפלת עליו. חיים לוינסון לא חשוד בביביזם, והוא כתב ציוץ שאני תכף ייקח לי זמן לשלוף אותו, ולכן אני אקח אותו מהראש, והוא כתב מאוד מאוד יפה על האירוע, שצריך להסתכל על אירוע, גם אלי פלדשטיין וגם מסי, אני גוזר גם את הנגד, בצורה יותר פרופורציונלית, בזמן של מלחמה, בזמן שחומרים עפים, בזמן של מלחמה, מלחמת חירום, היא לא זמן רגיל. אתה לא יכול לבחון את אותו דבר כמו שבחרת בזמן מלחמה. אני לא רוצה לעקר את הטיעון הטוב של לוינסון, וכן אני אשלח את המאזינים שלנו לקרוא את הדבר. עכשיו אני הולך איתך רגע, וזה לא הצד שלי, זה לא בן אדם שחשוד בביזם או זה. עכשיו צריך לקחת, וזה האירוע של common sense. כי העניין הוא, שאם הוא היה ענת קם, ואם הוא לא היה בארומה של לשכת נתניהו, הרי ברור שאתה ושכמותך היית אומרים, חבר'ה, אם לא הגיע שופט ביום שישי, נראה לכם סביר להשאיר בן אדם למעצר בית לשבת?
רגע, אבל אתה מתחמק.
אני מדבר על האכזריות של הפרקליטות.
אני מבין שאתה מתחמק.
לא, אני לא, אני עונה לך על הכל, בוא, אני, אתה מכיר אותי, אני לא מתחמק. אבל רגע, תן לי שנייה להכיר אותך. אני קודם כל מדבר על האכזריות של הפרקליטות. קודם כל, האירוע הזה הוא אירוע אכזרי. הבן אדם, אתה יודע מה, הבן אדם מסוכן? באמת אני חושב, אתה חושב שהוא ברגע, שנייה, יריב, תן לי שנייה להשנים, בבקשה, זה כל הזמן קוטע אותי. אתה חושב שהבן אדם מסוכן, תכניס אותו לכלא עד סוף ימיו. אם הוא מסוכן, אם הוא מחזיק מידע, אם הוא סכנה לציבור, אם הוא פצצה מהמלכת, תכניס אותו עד לסוף הזה. אממה, גם אתה, גם אני, גם רוב מאזיננו, וגם אנשי הפרקליטות, יודעים שהבן אדם לא מאוד מסוכן, מה גם שכל יומיים יוצא ציטוטים שלו, אני מתנצל, אני טעיתי, אני רציתי לעשות טוב, בוודאי שאני לא אחזור על זה. בסוף צריך להיות פה גם common sense, אנחנו גם במלחמה, הוא גם מבין את הטעות, הוא לא בא כדי לעשות נזק. דרך אגב, בניגוד לענת קם, שרצה להשתנקר על מדינת ישראל ועל חיילים שעושים פשעי מלחמה בשטחים, הוא בא לנסות לעשות טוב, במצב הנפשי שלו הוא ניסה להציל. אתה לא יכול לנתק את ה-common sense הזה, אתה לא יכול להתנתק, אתה לא יכול להגיד שאנחנו בתקופת מלחמה, שאנחנו יודעים מה קרה לאנשים שלא התריעו. אז לכן צריך להפעיל, דווקא אתה, פעיל זכויות אדם.
אז רגע, סטניאנט.
זה נורא חשוב. אני לא מבין איך אתה לא, איך אתה לא מבין את הקומנסנס בדבר הזה.
לא תשכנע אותי אחרת, בעיניי לסכל עסקת חטופים זה לא לעשות טוב, זה אחד. שתיים, אתה צריך לזכור דבר אחד. אני איתך בזה שצריך להוציא אותו ממעצר, הוא לא צריך לשבת במעצר עד תום ההליכים, אם אין מסוכנות והחקירה הסתיימה ואין שיבוש, שצריך לשבת במעצר בית. על זה יש הסכמה, זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול פה הוא בעניין החנינה. אם אתה אומר הוא צריך לשבת שנתיים ולא 10 שנים, אני איתך, פרופורציונלי, פחות או יותר מה שנת קם קיבלה, אני זורם. לא חשוב לי שישב עכשיו כל חייו בכלא. אבל אם אתה אומר לי שהוא צריך לקבל חנינה, אתה כבר עברת את הצד, עברת את הקו. הוא כבר לא אדם שעשה עבירה חמורה, הוא לא אדם שצריך גם להרתיע בפני העבירה הזאת, וזה כבר לגיטימי, והנה הקמפיין של החנינה, וזה כותב, הסיפור הגדול
כותב,
פה.
כותב, כן. שלחו לי את הפוסט, תודה דביר, ככל שעובר הזמן, כותב לוינסון, ככל שעובר הזמן פרשת פלצ'ן והדלפה מתברר כפרשה מנופחת מעבר לכל פרופורציה. מערכת חשאית שרואה את עצמה ואין בלתה כביטחון המדינה, יוצאת מכלה על אירוע של סדר, משמעת ומנהל.
שטויות במצגמניות.
בסדר, אני אומר לך מה, מה זה. מתרפסת ונכנעת מבלי להפעיל ביקורת שיפוטית כמו שצריך. והוא ממשיך וממשיך וממשיך.
לא, לא התרשמתי. יש אירוע, יש אירוע. רגע, הסיפור פה גדול, כי חשיפת המסמך חשפה מקורות.
אני מביא, אני לא מזלזל בחומרת העבירה.
אוקיי, אז למה אתה אומר חנינה?
אני לא מזלזל בחומרת העבירה, אבל לא בליימר.
אז למה חנינה?
אני אסביר. כי אני לא מזלזל בחומרת העבירה, ואני חושב שהוא משלם עליה. קודם כל, כי הוא בצד הנכון.
של המפה שלך.
לא, כי הוא בצד הנכון, כי איך אומר חברי ינון, הוא הלב שלו במקום הנכון.
גם הלב של ענת קם היה במקום הנכון. אולי גם הלב של ואנונו היה במקום הנכון. ואנונו מבחינתו אומר, עשיתי משהו חשוב. לא עשיתי את זה בתאוות בצע, עשיתי משהו לאנושות.
אבל אם אתה משווה את ואנונו לענת קם, זה בדיוק הסיפור כולו.
לא, אני משווה לארי.
זה בדיוק הסיפור כולו. אם ואנונו וענת קם, אז אנחנו מבין מי רוצה להזיק למדינת ישראל, מי רוצה להשתנקר על חיילים שפועלים בשטחים כביכול כאיזשהו עבירות, ומי ניסה להזיק
את החטופים זה להזיק למדינת ישראל. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה מקשיב לעצמך? מי שמנסה לסכל עסקות חטופים, הוא מזיק למדינת ישראל. הוא פוגע במטרות המלחמה, כי מטרות המלחמה זה להחזיר את החטופים.
ועל כן, את הנהגה, את ארי, ארי פלדשטיין, שם שמור.
ארי רוזנפלד.
אורח שלי כבר פירה. ולכן היה צריך לשחרר אותו, ולכן היה צריך לתת עליו עונש, לצורך העניין כבד, כמו שהוא כבר קיבל עכשיו.
ואז לתת לו מיד חנינה.
ואז לתת לו חנינה, כי הוא בא בטוב, והוא מצטער על הדברים, והוא עשה טעות, אולי הוא לא הבין את הגודל, אבל אנחנו ממלחמה, וחייב להיות פה הרבה 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 יותר פרופורציות. ואם אנחנו, שר, יש לי עוד זמן לעוד איזה נמבר קטן? יופי, נדר, אני כבר לא זוכר איזה סינק, סינק מאוד מאוד חשוב שרציתי להשמיע לך הבוקר. אני בדרך כלל, אתה יודע, נהוג לבקר אלופים לשעבר, במיוחד כאלה שבו נפלו פה על האף, מה זה, החליקו על האף שכל מה שהם טעו, אבל שמעתי דברים שאמר האלוף גיורא איילנד, ואני חושב שחשוב שכולנו נשמע אותם.
כן, מה שקרה בשבעה באוקטובר זה שמדינת עזה פתחה במלחמה נגד ישראל. זה לא ארגון טרור שפעל ולידו ישנה אוכלוסייה שהיא לא מעורבת. זה מדינה שפתחה במלחמה נגד ישראל. ואם ישראל בשבוע הראשון הייתה עושה את הדבר ההכרחי והנכון, והייתה אומרת, יש פה עניין הומניטרי ויש פה עניין הומניטרי. עד שלא תחזירו את כל החטופים, ישראל לא תפתח את המעברים, אני חושב שהיינו במקום אחר. יותר מזה, העסקה הראשונה, אנשים שכחו, עסקת החטופים הראשונה נחתמה ונעשתה כאשר לעזה נכנסו כל יום שתי מסעיות בלבד. והדרישה העיקרית, הדבר היחיד שעניין את חמאס, זה לא היה שחרור אסירים ולא שום דבר אחר, היה לפתוח ל-200 מסעיות ביום. ולכן ישראל הייתה צריכה להתעקש על המשוואה הזאת.
אני רוצה לבקר את הממשלה מהצד הזה, כי אנחנו כל הזמן מדברים על סוגיות של עסקאות חטופים, ויש את הלרלור הפוליטי האכזרי על גבול העלילת דם, שבגלל טעמים פוליטיים לא מחזירים את החטופים, וכל מיני דברים כאלה, אבלים ושטויות. בסוף, אני רוצה לבקר את הממשלה על אי החזרת החטופים, אבל מהצד השני, מהצד ההגיוני, מהצד הנכון, עם ממשלת ימין מלא מלא, כמו שאומר האלוף גיורא איילנד, בתחילת הדרך הייתה ממשיכה להקפיד לא להכניס סיוע הומניטרי או להסתפק בשתי מסעיות של סיוע הומניטרי בלבד, יש מצב טוב שהחטופים היו פה. וזה העניין שאני זוכר, דיברתי עם אחד האישים בתחום שאמר לי שבישיבת הקבינט בין הראשונות על הסיוע הומניטרי, בצלאל סמוטריץ' ורון דרמר היו הראשונים שאמרו, אין מה לעשות, כרגע זה מי שיושב בבית הלבן, ולא ייתנו לנו לעשות משהו אחר. עכשיו, אני לא מאלה שיורדים על הבית הלבן, ולא על ג'ו ביידן. בעיניי, הדונט שלו, שליחת הנוסעות המטוסים לפה, והתמיכה, והגב האמריקאי. כן, תמסור לו גם דרך, אגב, שנפלתי מצחוק על האירוע שלה, שהוא נחתל חלינה בסוף להנטר, לבן שלו. תקשיב, זה היה מה מקפצה, זה פשוט היה זיה ותרלול.
אתה יודע, זה לא דיון כל כך פשוט.
ג'ו ביידן, ג'ו ביידן, ג'ו ביידן, ג'ו ביידן, כמה הוא נקי וישר וזה, בסוף, על הפרצוף של כולם, נותן חנינה לבן שלו. אבל לא חשוב, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. תכף תגיד, תתייחס לזה בדברים שאתה אומר. אבל בסוף, ואני לא חושב שהאמריקאים אשמים, והיחידים שאשמים זה סינואר וחבר מראה זה. אבל בסוף, אם אנחנו רוצים לשחרר חטופים, אנחנו לא יכולים להכניס לשם במב, לא במבה, במב אחד. אנחנו לא יכולים להכניס לשם חלב, אנחנו לא יכולים לתת לה, היינו היה צריך לסגר שם המים, היה צריך לסגר שם החשמל, היה צריך לעשות דברים הרבה הרבה יותר ברוטליים, בטח, בטח ובטח שלא להכניס סיוע הומניטרי לשם, ואז הלחץ הזה, אולי, כמו שאומר אלוף גיורא איילנד, היה מחזיר לפה תראה, את החטופים.
אם עזה הייתה מדינה, אז היא לא הייתה צריכה את הסיוע הומניטרי, כי כל מדינה, גם מדינות שנמצאות במלחמה, יש לה גבולות עם מדינות
אחרים. אבל הוא
אחרים,
אמר דרך אגב.
אחר, לא, אבל תן
הוא שני. אמר, אלוף גיורא איילנד אמר
שהתפיסה...
התפיסה שלנו שאנחנו נלחמים מול ארגון טרור. לא, אנחנו נלחמים מול מדינה.
זו מדינה, כי היא לא מדינה עצמאית.
זאת מדינה, והאזרחים שהצביעו לחמאס, הצביעו למדינת חמאס.
הבעיה שלי, שאני לוקח אותך ושכמותך ברצינות, זה הטעות שלי בחיים. ואני מתייחס ברצינות, ואז אני יוצא מעיניים ומדמיין את מה שהרגע אמרת, ואז אני יוצא מעיניים וחושב, לא היינו מכניסים שום אוכל לעזה, אז אני לא מסוגלת לייצר אוכל לעצמה, בטח לא במלחמה, ואז היינו מתחילים לראות תמונה של גן ילדים למשל, שכולו גופות של ילדים שמתו מרעב. ואחר כך זה עוד שכבה שלמה בבית ספר, כולם ילדים מתים ברעב, שלדים. אתה רואה שלדים, כמו שמי שזוכר שהיה פעם רעב באפריקה, והיו רואים את התמונות האיומות מפעם זה היה באתיופיה וסומליה וכולי, אתה רואה תמונות של שלדים, של אנשים שהולכים מתים ברעב, ולא 10, 20, 100, עשרות אלפים, מאות אלפים. תגיד לי, אתה חושב זה היה מחזיר את החטופים? לא היה מחזיר חטוף אחד. החטופים היו מתים ברעב כמו האזתים. מה שזה היה עושה, זה היה משחק לטובת החמאס. כי כל העולם היה מסתכל עליך, כאילו אתה באמת כבר איבדת כל רסן, והפכת להיות סוג של היטלר. ככה היו מתייחסים אליך, אם היית מביא למצב הזה. לכן זה נורא קל לשבת כאן בשידור, ולהגיד, צריך להפסיק את המסעיות לעזור.
זה לא אני, זה גיורא איילנד. זה לא אני, אני לא אומר, אני לא מבין כלום. גיורא איילנד מבין.
אז אני אומר את זה לגיורא איילנד. גם קל להיות אלוף לשעבר ולפזר שטויות, וזה ממש שטויות. כי בסוף יש מציאות. אם אתה רוצה באמת להרעיב את עזה בשביל להביא את החטופים, ערבה זה אומר שמאות אלפים ימותו ברעב מול המצלמות. זה לא דבר שמדינה מסוגלת בכלל לעשות, היא לא צריכה לעשות, כמובן לא מוסרית ולא ערכית, אבל חוץ מזה גם לא בינלאומית, ואז לא רק שלא היית מקבל פצצת טון, היו מורידים עליך פצצת טון. ואני מזכיר לך שכשישראל כן הרעיבה חלק מהרצועה, זה לא הביא את עסקת החטופים, להפך, וזה מה זה גרם? זה גרם למדינות אחרות לטוס מעל הראש שלך, ולהצניח שם ציוד, תמונות שהן מבישות לישראל. הדבר הנכון היה להכניס סיוע הומניטרי, ויותר מזה, להכניס כוח פלסטיני שיחלק את הסיוע הומניטרי, ולא לתת לחמאס לחלק את הסיוע הומניטרי. מי שחושב שלהרעיב את עזה, מזה יצא טוב לישראל, הוא טועה.
אנחנו לא ננצח עד היום שאחרי, עד שלא יהיה לבנון, וזה, ולא יהיה היום שאחרי, והיום שאחרי. כל הקמפיינים המטורללים האלה.
להזכיר לך את השיחה שעשינו בשעה הקודמת, לא ניצחנו בעזה. בעזה לא ניצחנו, יש לך חיילים שנהרגים.
אני הייתי בעזה לא מזמן, תקשיב.
ריסקת, מאחת,
פירקת, ניצחת את עזה, ביג טיים. לא ניצחת כי החטופים עדיין שם.
ולא ניצחת כי גם צהל יישאר שם לעוד שנים.
כל תפיסת הניצחון. יש ניצחון, יש, עוד פעם, הניצחון המוחלט, ברוב... בגלל הכוח המטורף שלכם בתקשורת ובגלל היכולת שלכם לשחק בהנדסת התודעה
ובאקדמיה ובמשפט אל תקפח, אתה יודע אנחנו, ובכלכלה
סוף סוף אחד שמודע לזה, תודה רבה תודה רבה, שאני אומר את זה לברק סרי הוא אומר לי על מה אתה מדבר בגלל הכוח המטורף שלכם בתקשורת, באקדמיה ובכל המור הזה אתם הצלחתם להפוך את המושג הזה ניצחון מוחלט לכאילו איזשהו מושג שהוא כאילו במחלוקת פוליטית כאילו ניצחנו. ובכן, שאל את כל חיילי מילואים מחטיבת אלכסנדרוני, את לוחמי הנחל וגולני, שאל את לוחמי הנדסה, תשאל את, את הילד של אבי אשכנזי, ואת כל בטוח בני משפחה שלך. אנחנו לגמרי באזור של הניצחון, בסדר? הנה, אפילו זה שאני לא אומר ניצחון מוחלט, זה בגלל שאני תמיד שם לעצמי כוכבית על קודם כל כמות הנרצחים והנופלים והחטופים, ולכן זה, אבל האם אנחנו בתודעה שלנו בדרך לניצחון, וואו, אנחנו כל כך באזור של ניצחון, תראה מה קרה פה, הרי עזה הושמדה, חיזבאללה מוכה, נסראללה, סוקר, דף, עניה, כל המחבלים המתואבים ביותר, תראה מה קרה בסוריה, תראה מה קרה, האיראנים קיבלו בראש והם פחדו אחר כך, איפה כל האיומים שלהם, אנחנו בדרך הנכונה, אתם לא יכולים לצייר את זה. אנחנו לא, אתה לא יכול לצייר את זה.
זה בדיוק מה שחשבתי אתמול בלילה שירדתי למקלט.
אז ירדת למקלט! נבלתי לך את מתימן, ירדת למקלט. אז אנחנו לא, אין ניצחון, לא שברנו את עזה, לא חיסלנו את כל המרצחים הכי גדולים שהיו פה. הרי פעם, אם היית מחסל פה איזה פקקתם מחת.
אבל אני...
מחת בעזה, שנייה. אם הייתם... זה, הרי היו פה טילים, ואנשים היו נכנסים, ובלגן, והיום... אף אחד, אתה כבר לא שומע על מחת שאתה מחסל. היום נורדנו את כל השדרה הראשונה של המחבלים. מבצעי ביפרים, מבצעים באיראן.
אז אני אגיד לך במשפט אחד,
אז כן, אנחנו מרדה, אנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי בניצחון.
אני אגיד לך, יש הבדל בין הישג צבאי ואפילו ניצחון צבאי, לבין בסוף ניצחון מדיני. אמר לי מוסי רז פעם משפט חכם.
כן.
איך ידעת שאתה מנצח מלחמה? אם אתה לא צריך לחזור להילחם נגד אותו אויב 10, 20, 30, 40 שנה קדימה. אני לא יודע. אז כנראה לא ניצחון.
מה לעשות?
כי ניצחון למשל...
זאת מדינת היהודים, בגלל
זה אתה נלחם פה. ניצחון למשל זה להגיע בסוף להסדר שלום עם מצרים, ואז אתה כבר לא צריך להילחם במצרים. ואתה לא צריך לחסל, והם לא צריכים לחסל אצלך. כך גם עם ירדן ומקומות אחרים. אני חושב שבלבנון אנחנו בניצחון, אני חושב שבעזה אנחנו בדרך להתבוססות של שנים בתוך עזה, כולל אותר לפרסום, כולל משבר הומניטרי, והכי נורא, יש הזדמנות אחרת. יפה, נו,
תן לי, בן גביר איתנו, תכף אנחנו רוצים יוצאים הפסקת פרסומות, והשר בן גביר, אם הוא לא יבריז לנו ברגע האחרון, הוא יהיה איתנו ממש על הכבוד אותו. בוקר טוב לשר בן גביר.
בוקר אור, בוקר אור.
מה שלומך?
ברוך השם.
זה נושא מספיק חשוב אם הסכמת לעלות לדבר כשיריב אופנהיימר בעל קו, לא?
אנחנו כבר זה נהיה.
אתם כבר ביניכם זה כבר פיקס?
מפעם מדברים, כן, כן.
אתם מדברים כאילו מחוץ לשידור או רק בשידור?
לא, בתוך, בתוך השידור. אבל העיקר שהוא ייתן לי לדבר, לא רק זה לא
יקרה. אז בוא נעשה רגע משהו אחר, השר בן גביר, בוא נעשה רגע משהו אחר, כי אני אשאל אותך זה, ואז אתה תגיד על התקציב של השוטרים, בוא נעשה משהו אחר, בוא ניקח את זה לרמת המאקרו. יש לכם ויכוח פוליטי, בסדר? תכף נדון עליו על הסוגיות של השוטרים. אני רוצה לקחת את זה לרמת המאקרו. למה בסופו של דבר תמיד הבעיות הקואליציוניות הם על איתמר בן גביר? הרי רק שנייה, תן לי שלים את השאלה. הרי בוא, החרדים חוטפים יותר קשה ממך. החרדים שללו להם תקציבי מעונות, גיוס, הרבנות היה בלגן, תקציבי חוק הרבנים עשו להם בלגן, ואתה לא רואה אותם מצביעים נגד הזה. ותמיד איכשהו איתמר בן גביר, זה פעם היועצת המשפטית, ופעם המשטרה, וזה. תמיד איתמר בן גביר שומר על אופוזיציית האופוזיציה. למה להיות הטראבל מייקר של הקואליציה הזאת?
לפני דקה קיבלת את התשובה. אני לא יודע אם אתה מחובר למכשיר הפלאפון שלך שם. פתאום יש הודעה יפה, אגב, מלשכת שר האוצר, אני מאוד אהבתי, שכותבים שהם מעלים את שכר הימם ב-30%. אגב, זו החלטה שלי מלפני שנה, שר האוצר אז הסכים, אבל מה לעשות, שנה שמה לא קיים, ופתאום הנה אני דופק על השולחן, וזה עובד, וזה יפה, זה מצוין. עכשיו אני רוצה ממנו שיעלה ושלא ימנע את השכר של 30,000 השוטרים, שאגב, הבטחנו להם העלאות, הבטחנו להם פעימה שנייה ושלישית, והאוצר היה מסוכם איתם, והבטחנו להם את כל הדברים, ופתאום בא שר האוצר והחליט שאין, הוא לוקח מהם. אז בישראל, התשובה לשאלתך, לפעמים כשדופקים על השולחן, מקבלים, אגב, זה לא רק עם שר האוצר, גם עם היועמ"שית, אותו דבר. שנה שלמה מדברים, מברברים, אני באתי ואמרתי אני לא מצביע, ופתאום, הנה, ראשי קואליציה נזכרו להיזכר, שאפשר ללכת ולהתחיל במהלך של להדיח אותה.
לא, אבל הם הסכימו, בוא, עשית שם סיבוב, עשית להם סיבוב על הראש, הם הסכימו הרי, הם כולם הסכימו.
ודאי, ודאי שהם הסכימו, כבר שנה שלמה הם מסכימים, רק מה, הם פשוט לא מממשים את ההחלטה. אין ספק, הם כל היום מסכימים. מרוב שהם מסכימים שנה שלמה, ואומרים 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 ואומרים, אפילו פעם אחת לא התכנסו כדי לסגור את הדבר הזה. אז זה נכון שאני דפקתי על השולחן, זה נכון שאמרתי אני לא מצביע, וזה נכון שפתאום נזכרו לא רק להסכים, אלא גם להחליט.
אני אומר זה יותר עמוק. אני מרגיש שגם כיף לך באזור הטראבל מייקר, וגם אתה עושה על זה גם רווח פוליטי לא רע.
יהודה, אני ברוך השם מודד את עצמי בדבר אחד, להביא הישגים, רפורמת בבתי הסוהר, רפורמה בנשקים, הקמת משמר לאומי, הגדלת מזכורות שוטרים. אם אני מצליח לעשות את זה בדרך השקטה והנחמדה ושל ההידברות, אני הראשון שאשמח לעשות את זה. לפעמים בישראל, מה לעשות? צריך לדפוק על השולחן, כשדופקים על השולחן מקבלים.
השאלה,
אני לא רוצה, אני חשוב לי להגיד לך, אני לא רוצה להפיל ממשלת ימין, כן? אין לי עניין להפיל ממשלת ימין, אין לי עניין שאני הממשלה הזאת טיפול, הממשלה הזאת טובה, היא חשובה, אני רוצה להמשיך, אבל כן, לפעמים יראו כמו גלי בערב מערה.
אם התקציב לא עוביר, הממשלה נופלת, והשאלה אם אתה דופק על השולחן או אם אתה שובר את השולחן, והאם החלטת בעצם עכשיו, או אולי בעסקת החטופים, לצאת מהממשלה, או שדרך אגב, אם אתה אומר שאתה לא מפיל את הממשלה, אז כל האיומים שלך איומי סרק, לא צריך לקחת אותך ברצינות, בסוף תצביע ברגע האמת עם הקואליציה.
אבל אתה רואה שבסופו של דבר, כשאני עושה סנקציות, זה בדרך כלל עובד. אז הכל בסדר, לא שברתי, אולי כמו שאתה רוצה שאני אשבור, לא פרשתי, אולי כמו שאתה רוצה שאני אפרוש, אבל כן, עד היום כשדפקתי על השולחן, ברוך השם, אני מקבל את הדברים, ואגב, זה לא דברים אישיים לאיתמר בן גביר, אני לא נלחם על כספים קואליציוניים, אני לא נלחם על משהו אישי, מזכורות שוטרים, כיתות כוננות, סגירת תחנות משטרה, פיטורי יועמ"שית, כל הדברים האלה, זה לא אינטרסים של איתמר בן גביר שמדבר עליהם. העניין כאן זה שזה אינטרסים של כל הציבור ששלח אותנו, וביקש מאיתנו להיות ממשלת ימין מלא מלא, לא רק בדיבורים, גם במעשים.
בינינו, השר בן גביר, שאף אחד לא שומע, אתה גם קצת נהנה להכניס לסמוטריץ' אצבע בעין.
אין לי באמת מריבה אמיתית.
אי, נו, בחייך.
בוא תראה, בשנה האחרונה, אפשר לראות איפה אנחנו נמצאים ואיפה הוא. אני לא רב איתו, אבל כן, יש לי
אחרי. רגע, מה זאת אומרת איפה אנחנו נמצאים ואיפה הוא? לא הבנתי.
אנחנו לא מתחרים על אותו קהל, אני הרבה יותר כללי, אני מדבר לכלל ישראל, אני כן אומר דבר מאוד
פשוט. הנה, זה בדיוק הבנפיט שאתה רוצה לעשות, בבחירות הבאות, כשאתם תריצו בנפרד, אתה תבוא ותגיד, הנה, סמוטריץ' הוא כך וכך, ואני לגמרי אחרת, תפרידו בינינו, אנחנו כבר לא עוזר. זה הבנפיט הפוליטי שלך.
אני אגיד על עצמי, אני יודע על עצמי לספר ולדבר, אני יודע שעוצמה יהודית היא מפלגה כלל ישראלית, ואני גם יודע למנות מה אני עשיתי, מה הכיוונים, מה אני רוצה לעשות.
כאילו, התחרות שלך הוא הליכוד בכלל?
תשמע, אני לא בתחרות, אבל אין ספק שברוך השם, היום יש יותר ויותר ציבורים שבהחלט קשובים למה שאני אומר.
זאת אומרת, אתה מכוון לקהל יעד של הליכוד, או של ש"ס?
אני מכוון לקהל יעד של הימין, ואני חושב שהציבור מבין שלא סתם היועצת המשפטית כל כך רוצה לפטר אותי. היא מבינה שאני מציג עשייה, ואני במשרד שלי הצלחתי לשנות. אגב, לא רק ברפורמות,
אז אני רוצה לשאול אותך, אפרופו
18 ניצבים, אתם מבינים את האירוע? 18 ניצבים זה כאילו לקחת מטכ"ל שלם והחלפת, ואני גאה בזה, אני גאה להוביל את הדברים האלה.
אני רוצה לשאול אותך באמת על התקציב למשטרה, האם יש גם תקציב למכתזיות? כי אני קצת מודאג בעניין הזה, ראיתי אתמול הפגנה מאוד אלימה של חרדים בבני ברק רמת גן, ראיתי ציר תנועה סגור למשך שעתיים, ולא ראיתי מכתזית אחת, גם לא שמעתי על עצורים, אז יש כסף למכתזיות, הם בתיקון, הם בשיפוץ?
תראה,
מה קרה אתמול?
אתה יודע, לא יכלת לתת את זה בצבוע יותר. שנה שלמה בקפלן חוסמים את המדינה, סוגרים את המדינה.
ראיתי שם מכתזיות, ראיתי שם מעצרים.
לא דיברת, לא שמעתי אותך אף פעם שואל למה אין מכתזיות, יש מכתזיות. אני, אגב, בעניין ההפגנות, חייב להגיד לך, בניגוד למה שאתה חושב, אני לא מתקשר לשוטר ואומר לו, תעשה ככה, תעשה אחרת.
הם כבר יודעים לבד.
בתחילת הקדנציה התוויתי את זה, דין יריב אופנהיימר כדין חרדים.
אז למה לא היו עצורים אתמול? למה לא היו אתמול עצורים בהפגנה? למה לא היו מכתזיות? למה לא צייצת? למה לא דיברת? למה לא נזפת במשטרה? אולי זה הזמן לנזוף במשטרה ובמפכ"ל על זה שהוא לא פינה את ההפגנה בבני ברק רמת גן. או שאתה פועל רק למען הציבור שלך, ואתה הפכת את המשטרה לפוליטית, ולכן היועצת המשפטית רוצה להוציא אותך לנבצרות, מכיוון שאתה משתמש במשטרה כמשטרה פרטית שלך, שזה חרדים מפגינים. אין לך בעיה עם זה שיחסמו ציר במשך שעתיים, כשמדובר באנשים שמתנגדים לעמדותיך, גם אם זה במוצאי שבת, במקום שכולם יודעים עליו, אז אתה מורה להפעיל מכתזיות ופרשים ומעצרים.
כן.
עכשיו, תודה ששמת נקודה, אני אשיב. יקירי, אתה צריך להבין דבר אחד. עד שבאתי, אתה צודק רק הפוך. אתם הייתם שמורת טבע, אף אחד לא דיבר איתכם, אף אחד לא נתן לכם להשתולל, לעשות מה שאתם רוצים, אכיפה בררנית פר אקסלנס, רדיפת הימין פר אקסלנס. זה נכון שאני באתי ואני אמרתי שבמשמרת שלי לא ירדפו, לא מתנחלים, ולא פעילי ימין, ולא בני הקהילה האתיופית. נגמר שיהיה דין אחד אצל אופנהיימר והחברים שלו, ודין שונה לכולם. אתם התרגלתם, זה הבעיה, אתם התרגלתם.
לא הבנתי איפה היום מכתזיות אתמול.
לא, תיתן לי לסיים. אתם התרגלתם לצפצף על המדינה, התרגלתם להפקוע בחיילי צהל, התרגלתם לצאת
נגד... זה הלקוחות שלך, תזכיר, נדמה לי שאולך כמה לקוחות שהואשמו בפגיעה בחיילים ושוטרים, לא? הצגת כמה אנשים כאלה, לא אני, נכון? לא, רק עובדתית, נכון שהיית עורך דין של אנשים שהואשמו בין היתר בפגיעה בחיילי צהל ובשוטרים? לא נכון? לא הלך לקוחות כאלה? לא הרווחת להם כסף?
אבל התרגלתם לראות זיקוקים ושלא יעצרו אתכם, ולהגיד מוות לנתניהו ושלא יעצרו אתכם, ולקרוא לרצוח את בן גביר, וזה בסדר, זה חופש ביטוי. אבל אם איזה מישהי מהימין, מהצד השני, עושה מעשה שאני מגנה אותו אגב, ושולחת קליה לראש הממשלה בנט, אפילו שהיא בת 70, היא כבר שנה וחצי בנווה תרצה. אתם התרגלתם ששפי פז, היא חייבת להיעצר כי זה גרפיטי, אבל לכם מותר לרסס גרפיטי, ומותר לכם לעשות את כל מה שאתם רוצים. אתם יודעים למה אני רוצה לפטר את היועמ"שית? היא זאת שהרגילה אתכם. היא זאת, הרי כשאני בא למשטרה, ואני אומר מה קורה, כי אומר לי המשטרה, לא, זה היועמ"שית נתנה הוראה. זה היועמ"שית נתנה הנחיה. ואני חושב שצריך לשלוח אותה הביתה גם בנושא הזה, גם על חוסר הגינות, גם על איפה ואיפה, גם על רדיפה כלפי אנשי ימין. אלה דברים שלא יכולים להיות בחברה דמוקרטית. העברת חומר
דרך אגב, העברת חומר לשר לוין?
26 סעיפים הייתי הראשון שהעביר.
תראה, בסוף לא קיבלתי אפילו לא תלונה קטנה למשטרה מטעמך על זה שהיה ציר חסום שעתיים. זה מראה לי שאתה באמת רוצה משטרה פוליטית. אבל אם נניח תהיה החלטה של
בית המשפט...
אני לפעמים קצת מתבייש לדבר איתך, זה כן. אבל אני רוצה לשאול אותך על בגץ.
שנה וחצי, אתה רציני? זה אמיתי שאתה מדבר איתי על צירים חסום? אתה אמיתי?
לא יודע, אני שמעתי אותך כל כך נסער. בקפלן, שמעתי אותך כל כך נסער, אפילו ראיתי אותך פעם, מגיע לשם, מגיע לחפה.
יש פה טענה, בוא, נו, אתה לא יכול לתת, מה הטענה?
הרי אתה רואה,
אני חושב שהיה צריך אתמול לנקוט להם ביד יותר קשה, אבל בוא, אנחנו אחרי שנה שלמה של חרבו דרבו.
אבל אני רוצה לשאול אותך, מר בן גביר, אם
אחר בבוקר, שאתה אומר לשר בן גביר, המשטרה הפכה למשטרה של בן גביר, זה המחמאה הכי גדולה שהוא יכול לקבל.
אבל זה הסיבה שצריך להוציא אותו לנבצרות, ואני שואל,
רגע, שר בן גביר, זה נכון? המשטרה הפכה להיות משטרת בן גביר?
המשטרה לא הפכה להיות משטרת בן גביר, אלא המשטרה הפכה להיות עושה את מדיניותו של השר. ויש לי חדשות בשבילכם, במדינה דמוקרטית, שהיא לא רפובליקת בננות, משטרה מקיימת מדיניות של השר, לא של עצמה, לא של אילנה דיין ואמנון אברמוביץ', לא של יריב אופנהיימר, של השר הנבחר.
ברפובליקת בננות, המשטרה מגנה על העבריינים שנמצאים בצד של השר, ותוקפת את החפים מפשע שמתנגדים לשר, וזה מה שאנחנו רואים כאן. אנחנו אכן ברפובליקת בננות. אבל מה יקרה? אני רוצה שעוד תיאורטית, אתה יודע, אנחנו מדברים בתיאוריה. אם מחר בגץ...
אתה צודק, דקה, כולכם חפים מפשע, אלה שאומרים מוות לנתניהו, חפים מפשע, בטח.
אני לא התחפשתי לברוך גולדשטיין.
ואלה שזורקים חזיזים, ויורים זיקוקים, ושורפים עמדת שמירה אצל ראש הממשלה, גם הם חפים, כולכם חפים מפשע. תפסיק עם זה. מותר לכם להפגין, מותר לכם לצעוק, אבל הגיע הזמן שתפסיקו שהעולם הזה הוא לא הפקר, ואני בהחלט, בהחלט, בהחלט חושב שמשטרה צריכה לקיים את מדיניות השר, ואגב, מדיניות השר זה שוויון, זה יתייחסו לכולם אותו דבר. אתם לא תפלו לי לרעה, לא נערת גבעות ולא בחור חרדי. אתם כולם יש להם את אותם
אם תהיה החלטה של בית המשפט העליון, אם תהיה החלטה של בית המשפט העליון, לומר, תראה, אתה מפר את החוק, אתה קורא להפרת חוק, אתה מתערב בחקירות, תעשה דברים ששר לא... רגע, אני שואל שאלה. אם תהיה החלטה להוציא אותך לנבצרות, האם תכבד החלטה כזאת?
רגע, שים לב למה שאתה אומר.
אני שואל.
אתה לא לעלות, נו. אני עונה. אתה אומר, אתה מסך חוק, אתה מסך חוק. אני למדתי כלל, אני משפטן פשוט גם הרבה מאוד שנים. במדינה דמוקרטית, אם מישהו מפר חוק, מגישים נגדו כתב אישום. אבל אם מישהו, אין נגדו כתב אישום, כנראה שהוא לא מפר חוק.
בוא, אתה רפורט על חגורת בטיחות לא קיבלת. על מה אתה מדבר? על חגורת בטיחות, המשטרה לא מעיזה לתת לך רפורט. אתה מדבר איתי, אתה נותן לגיטימציה. אתה נותן לגיטימציה לתת חסינות לפורעים שמגיעים מהצד שלך, לעבריינים, אפילו טרוריסטים שמגיעים מהצד שלך. אתה נותן לגיטימציה בזה שאתה אומר, לא לחקור מתנחלים, תתעסקו בדברים אחרים. זה הסיפור פה.
אנחנו מראיינים, זה לא נאום.
טוב, עכשיו אני אשיב לך. מעולם לא אמרתי לא לחקור מתנחלים. אבל אמרתי לפעול בשוויון. וזה מה שנגמרו הימים. אתם יודעים למה אני מעצבן אתכם? כי נכון, המשטרה יום שונה. זה אוכל אתכם, זה אוכל אתכם. אתם הרי תמיד שלטתם שם. אתם תמיד מיניתם את ראש אגב חקירות, ומיניתם את זה, ומיניתם טעור. זה הייתה משטרה של אבא שלכם. ופתאום הגיע שר, ששינה את הדברים. כן, אני לא אציץ, אני באתי להשפיע. לשאלתך, יהודה, זה לא משטרת בן גביר, אבל זה משטרה שמיישמת מדיניות שר שנבחר, וכן, זה אחת ההצלחות שלי, ואתה, זה מה שאוכל אותם, זה מה שמרגיז אותם. השינויים שעשיתי בבתי הסוהר, השינויים שעשיתי עם הרפורמה של הנשקים, השינויים בהריסות הבנייה, השינויים בכיתות הכוננות, ההחלפה של 18 ניצבים, זה שהחלפתי נציב שבת, זה שהחלפתי מפכ"ל, היא לא רצתה שאני אחליף מפכ"ל. היא לא רצתה שנחליט נציב שבס, היא רצתה למנות היא עצמה את ראש אגף חקירות, אבל מה לעשות? אני נבחרתי כדי לעשות את הדברים האלה.
דרך אגב, רק לשניכם אני אומר שמישהו שולח לי הודעה, אני לא הייתי שם אתמול, אני לא יודע, לא ראיתי גם תמונות, אבל תגיד לשלזינגר שדבר ראשון, אתמול היו מכתזיות עם בואש סירחון בכל ז'בוטינסקי. אז קודם כל, הטענה, אני לא יודע כמה היא נכונה. תגיד, סוגיית החטופים, אתה נפגש, אתה אומר את עמדתך. מה היא אומרת בעצם? שהם יישארו שם? שזה הקורבן שאנחנו נקריב כדי לנצח בעזה?
חלילה. היא אומרת שאנחנו יכולים להביא אותם בצורה שונה. היא אומרת שאם אנחנו נעצור להם את הדלק, אגב, אין מדינה בעולם שנלחמת עם מישהו ונותנת לו דלק. היא אומרת שאם נעצור להם את הומניטרי ונגיד הומניטרי, רק תמורת הומניטרי. היא אומרת שאם נקפוש להם עוד ועוד שטח, כי הם מבינים רק ככה שאתה מנצח
אותם. אבל אדוני, אני חייב לעצור אותך, סליחה, שר בן גביר. אתה הממשלה. כמו שיימת, איך התחלנו בשיחה, כמו שיימת על השוטרים, שאם לא זה אתה מצביע נגד, ואתה מציב אולטימטום והם נכנעו, למה אתה לא עושה את אותו דבר עם הסוגיה הזאת של חטופים? אם זה מה שיביא חטופים, תאיים, תגיד אם לא זה, אני פורש.
יש דברים שכן מיישמים, אני לא יכול להגיד שכל מה שאני רוצה לא מתקיים, זה נכון שזה עדיין לא כל מה שאני רוצה, אבל בהחלט, 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 יש דברים שמיישמים, אני מזכיר לך. שאני דרשתי שהמלחמה תימשך, והמלחמה נמשכת.
אבל בסוף, בדברים הכי חשובים, בהכנסת סיוע הומניטרי, בלכבוש את השטח, קראת לזה הגירה מרצון, בזה אתה לא מעמיד אולטימטום, כמו שאמרת, על שכר השוטרים.
אני מעמיד אולטימטום כשאני שומע את ראש הממשלה, שבפעם הראשונה שאני שומע אותו, פעמים הראשונות, מגלה פתיחות לעניין של הגירה מרצון. אני לא באתי, רגע, אולי אתם לא מבינים את הקונספט. אני לא באתי לאיים, סתם כי בא לי לאיים. אני רוצה לקבל הישגים, אני רוצה לשנות. אם אני שומע את ראש הממשלה, שמבין שהיום הגירה מרצון, הוא יותר פתוח, בוא נגיד ככה, בסדר, ננצח את זה בצורה כזאת. הוא יותר מבין את הסיטואציה. אז למה שאני... Okay. למה שאני okay. לא דופק על השולחן איפה שלא צריך. אני דופק על השולחן איפה שצריך. Okay. אם היום ממש, התשנה וחצי...
השר בן גביר, רציתי לשאול אותך בנושא אחר. ראינו את ההתכתבות בין המפכ"ל לבין היועצת של נתניהו דאז חני בלוייס. רציתי לשאול אותך מה אתה חושב על ההתכתבות הזאת, והאם זה נראה לך תקין שהשוטר מספר אחת בישראל מקיים קשר עם דמות פוליטית ומקבל ממנה, אתה יודע, הוראות, הנחיות, מצדיק התנהלות בהפגנות, אם זה נראה לך דבר תקין שהמפכ"ל עשה?
תגיד לי, אתה חושב שכולנו מטומטמים? אתה חושב שקצינים לא סיפרו לי איך עומר בר-לב התקשר אליהם לטלפון האישי ואמר להם, חבר'ה, תביאו לי עצורים נערי גבעות? אתה חושב שאני לא יודע איך הוא התקשר למפקד מחוז שי ואמר לו, תשמע,
תסגור תיקים לאנשי שמאל שהתפרעו, כי זה לא טוב לי ציבורית. מה, כולם מטומטמים? ואגב, בהתכתבויות שראיתי, לא ראיתי, מה הוא אמר לו? תגידי לבוס שלך שיהיה חזק? אסור לשוטר להגיד לבוס להיות חזק?
הוא גם הסביר את מדיניות האכיפה של הקורונה מול המפגינים בבלפור, הוא הסביר לה שהיא התלוננה בפניו על מה המפגינים עושים ועל הרעש, אבל אתה יודע, זה מפגינים שמפגינים נגד הממשלה, אז אתה שואל את עצמך, יש פה בעיה, בן אדם שאחראי למשטרה, נותן הוראות למשטרה להשתיק את המתנגדים, תגיד לי אם זה נראה לך תקין.
לא, קודם כל נתניהו לא אחראי על המשטרה, ונתניהו, אני חייב להגיד גילוי נאות, ומעולם לא הוא ולא שרה, דיברו איתי, מי יהיה המפכ"ל, להפך, אני באתי להם עם השם, אני לא בטוח שהם כל כך הכירו את השם דני לוי, אבל אני כן אומר את זה בצורה פשוטה, מותר לפוליטיקאי, בן אדם, להתקשר ולהגיד לשוטר, מה, הם מרירים לי את החיים, עושים לי רעש, מה קרה, מה אתם בשמאל לא עושים את זה, כל היום אתם עושים את זה, כל היום גלעד קריב דיבר עם שוטרים, על מה אתה מדבר? על מה אתה באמת חושב שכולנו מטומטמים, אני מבין.
עשר.
כשאני נכנסתי למשרד, שמו סיפור.
אז לסיום, כן.
באו אליי, יראו לי רישומים, עומר בר לב, כל יום מתקשר לקצין אחר, לוחץ עליהם על מעצרים, ותעשו זה וזה. אני אגב לא עושה ככה, אבל צריך להבין מה אנחנו...
טוב, אני רוצה גם לקבל את התגובה של השר לשעבר עומר בר לב על הדברים, זה חשוב מאוד. השר איתמר בן גביר, תודה לך על הזמן.
תודה.
כל טוב, שלום. אני חייב שתשמע לסיום, חייב להשמיע איתך שיר, שאני משמיע לילדים כל חנוכה, מתחיל חלש, תקשיב, זה מתפוצץ.
לא, אנחנו...
עוד לא הגענו לשיר.
הזמן אומנם רץ שנהנים, אבל יש לנו קצת זמן ביחד פה. סליחה,
פרסומות, ואז אל תלכו לשום מקום, כי יש שיר פגז ברקע. טוב, כשתגיע תגובתו של השר בר לב, אנחנו כמובן נגיד אותה, מה אמרנו? צריכים עוד איזה...
ליך שתגיע.
מה?
ליך שתגיע. איזה
נודניק, השרה, איזה נדל. כאי נודניקים, רדו מי,
יאללה. יש משהו יפה בליך שתגיע.
ליך שתגיע, יאללה, פרסו... תקשיב יריב, כי אתה הולך להתאהב.
אל תבנה על זה.
תקשיב, באמת.
להתאהבות חד פעמית, רק לעכשיו.
הביצוע הוא של אברומי ויינברג.
כן.
השיר הוא כמובן מאוס צור.
כמובן.
מתחיל חלש, באמצע אתה מקבל לתוך הפנים.
מה עשו ישועתי לחנאל לשבח תיקון בתפילתי ושם תודה נזבח מה עשו
ישועתי
לחנאל לשבח תיקון בתפילתי
אתה מוכן לזה? אתה מוכן?
אין דבר שאני מוכן לא יותר מזה
תחזיק זה בא!
יבנים קפצו עליי לפני הרבה שנים ועם ישראל עוד חי עוד נמקום נקמה אחת משתי עיניי דור אחד
מה נעשה ננקום לא, אל תגיד לי שבת את הדבר הזה
אתה רוצה לומר
הביתה
אנשים ששרים בהתלהבות על נקמה הם עושים בעיניי
שם היה כהן גדול עם הקטורת שורף את הכל נשאר לנו קצת כוח
אז אבל תיתן לנו ליפול
אתה מבין שלזינגר, אתה מבין לכאן שיר, אתה אומר לי זה מעוז צור, ואז מסתבר שזה נקמה...
עזוב, נו, אתה לא עושה עכשיו לטקסטים הפוליטיים.
מה זה נקמה קטנה ככה והתלהבות? עוד מעט נניף פה ילדים...
לא, אל תלך עכשיו, זה מעוז צור. זה אל תתאה בה, אל תיתן לנו לפעול. זה, עזוב עכשיו את זה, זה משפט מוכר, אבל אבא אל תיתן לנו לפעול. אבא אל תיתן לנו לפעול, אבא!
יבנים קפצו עליי לפני... שנים ועם ישראל עוד חי
אורחים ומפיקים מפיקים אותנו שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור טל אשל וסתיו קורנס, האורחים בדיגיטל איתי ניקסון, אחיד לוק ועידו טבת, יריב אופנהיימר, היה לי כיף ממש.
גם לי, תודה רבה.
ותודה לכם המאזינים, שיהיה חג מלא אור. מלא אור ומלא אור.
חנוכה שמח, ושקט.